טוב, אז שלום לכולם וברוכים הבאים לפודקאסט מנפצי תקרות הזכוכית. ובפודקאסט הזה אתם מקבלים את הסודות, נחשפים בפניכם, כל הכלים, כל השיטות, כל הידע שאולי אתם לא יודעים מאנשים אחרים. ופה אתם תחשפו לידע הזה. והיום הבאתי לכאן אורח מאוד מיוחד, בנאדם עם שליחות מאוד גדולה. ככה דיברנו, כמה זמן דיברנו? זה 20 דקות כבר, ככה לפני?
איבדתי תחושה של זמן.
כן, דיברנו, פשוט נסחפנו. זה נושאים מאוד מאוד עמוקים, מאוד כואבים, מאוד מעניינים. אנחנו יכולים לדבר היום הרבה על העניין של גם נוער בסיכון. אז בוא, תציג לנו אותך. אני רוצה שהקהל שלי ידע עליך ועל כל הפעילות הזאת המטורפת. ויאללה, בוא נתחיל להריץ את הדבר המבורך הזה.
מאיפה להתחיל?
תתחיל להציג את עצמך. אני חושב שאנשים צריכים להכיר אותך.
אז למי שלא מכיר, קוראים לי איגור ופרצקי. בן 32, נשוי. אב לשלושה ילדים קטנים, הגדול בן ארבע, קרחן המטורפת בבית, מחכים בקוצר רוח לפתיחת שנת הלימודים. תודה רבה שאתה מארח אותי פה קודם כל.
באהבה רבה.
אתה גם נותן במה להסביר על הפרויקט החשוב הזה, וגם מאפשר לי, אתה יודע, מין נקודת מפלט מהמציאות של הילדים שיושבים על הראש, אז תודה רבה לך. אין לי בעיה להישאר פה אחרי גם לעשות התקנת מדפים, מה שצריך פה, אתה יודע.
יאללה, בכיף. אני אלך לאימון, תסדר לי את הארון.
וואי, באמת, שאומרים לי, תציג את עצמך, אני יכול ללכת לאיבוד, כאילו אני מצד אחד שונא טייטלים, אתה מבין? אני נגד הדבר הזה. מצד שני, אני כן צריך לשים את עצמי באיזושהי מסגרת של, אתה יודע, לגרום לצופה ולמאזין להבין מי אני ומה אני עושה. אז הטייטלים לפי הסדר שהם נמצאים אצלי בתפיסה העצמית שלי, בוא נקרא לזה ככה. קודם כל, אני נער בסיכון לשעבר. אני והמשפחה שלי עלינו מאוקראינה בשנת 93. הייתי בן 3 אז, חוויתי ילדות לא פשוטה. לא הרביתי לדבר על זה עד היום, עד שלא הבנתי מה הכיוון שלי בחיים, ובאמת במטרה לקדם את המיזם החברתי שלי למען נוער בסיכון, אז התחלתי לאט לאט להתרגל לספר את הסיפור שלי. זה גם סוג של תרפיה בשבילי, וגם סוג של, אתה יודע, סוג של המשמעות של הקיום שלי, אפשר לקרוא לזה ככה. זהו, בוא תיתן לי שאלות הכוונה, אני רוצה שתמקד אותי, כי אני יכול ללכת לאיבוד לגמרי. התחלתי איתך ב-93, שתבין, כן?
כן, תשמע, אני אגיד לך משהו. אני, אתה יודע, זה מטורף, אבל אי אפשר לזייף כנות. אתה יודע, כשבאנם עבר משהו, יש משהו בקול שלו, יש משהו בקריזמה שלו, יש משהו באיך שהוא מדבר ומציג את עצמו, אי אפשר לחכות את זה. זה לא משהו שניתן לחיקוי. אתה מבין? איך שהתחלת לדבר, נשאבתי אוטומטית לסיפור שלך, שכחתי איפה אני נמצא. אתה יודע, ואתה בן אדם מסקרן מטבעך, אני מקווה שאתה יודע את זה, כי מרגישים עליך, אמרתי לך את זה גם כשהגעת, שאמרתי, זה בן אדם שעבר משהו בחיים. הוא לא הלך בגנים ושושנים, והחיים שלו לא ככה היו כלילים בענן, הלך על ענן, משהו כזה. לא. עברת, הלכת, דרכת על קוצים ועל סכינים גם נראה לי, כן? וכשאתה סיפרת לי, וגם ראיתי אותך ברשתות, ככה סקרנת אותי, אמרתי, רגע, מי זה הבן אדם הזה? מה הוא בדיוק עושה? ראיתי אותך מתראיין בטלוויזיה, מדבר על נוער בסיכון, אמרתי, רגע, מה הוא בדיוק עושה? זה, הוא מקדם פה משהו, ואני מרגיש את העוצמה, אני מרגיש את השליחות. זה לא איזה אחד שפתח איזה משהו התנדבותי כזה ועושה את זה בשביל כמה, לגזור קצת קופונים מהצד. מרגישים אוטומטית.
מנסה איזה משהו זמני.
כן. כן, הוא מנסה איזה משהו, הוא רוצה להרגיש רק טוב עם עצמו, זה לא זה. מדובר פה במשהו הרבה יותר גדול וזה מורגש, ומאוד מורגש. ואני אשמח שתספר לי ככה, וגם לצופים שלנו, על הפעילות שלך, אני חושב שאנשים צריכים לדעת על הדבר הזה, ובין אם זה אנשים שצריכים את הסיוע הזה ממך, ובין אם זה אנשים שרוצים להיות בצד המסייע, בצד השני שרוצה לעזור. כי בשביל זה אנחנו פה.
בסדר גמור, אני אנסה למקד כמה שיותר. עוד פעם, בגלל שזה תוכנית של שעה, זה מאפשר לי באמת לדבר יותר בפתיחות מאשר שדיברתי ברעיונות כאלה ואחרים בטלוויזיה, 5 דקות פה, 10 דקות שם.
כן, הטלוויזיה סתם.
אז באמת אני רוצה לנצל את ההזדמנות הזאת, כי ראית, באת, הצעת לי ואמרתי, חטפתי בשתי ידיים, בלי לחשוב פעמיים, אני, כל במה שמזמינים אותי לקדם את הפרויקט שלי, אני לא מסוגל להגיד לא.
כן, מדהים.
אז תודה רבה על זה. תשמע, הסיפור שלי מתחיל עוד פעם, כמו שאמרתי, שכונת ג'סי כהן, שנות ה-90, משפחה שזה עתה ביצעה עלייה לישראל, סוג של שירה את כל מה שהיא מכירה מאחורה באוקראינה, שירה את כל הנכסים, את כל התרבות, את כל ה... את כל מה שהם הכירו בעצם, ועשו שיפט בחיים שלהם. אני לא חושב שמישהו שלא חווה את זה על בשרו יודע להסביר בדיוק מה הקשיים איתם מתמודד בן אדם שעושה הגירה עכשיו למדינה אחרת באמצע החיים. אבל אני חושב שכולם יכולים להבין שזה כרוך בהמון קשיים, המון חסמים, המון דברים שהם לא פשוטים לא לבן אדם לעבור ולא למשפחה, ובאופן כללי לא פשוטים לאף אחד. עזוב שהייתי ילד וזה מקרה לגופו. גם ההורים מתמודדים עם דברים מאוד לא פשוטים.
גם הקושי עם השפה, גם הקושי עם להתאקלם במקום חדש, גם חוקים אחרים, מדינה אחרת, אתה צריך להכיר את החוקים, בירוקרטיות אחרות, מיסים שונים, מיסוי שונה, יש כל כך הרבה דברים שאתה לא מוכן להם.
המון. אתה פשוט מוצא את עצמך סוג של חייזר שמתחיל לגלות עצמו מחדש. תדמיין לעצמך עכשיו אותך בגיל 31, נמצא באיזשהו סוג של סטטוס, מקום עבודה, עם דרך חיים מסוימת. תחשוב שאני לוקח אותך, זורק אותך במקום אחר, שכל הנורמות שם הן שונות לחלוטין ממה שאתה מכיר, שאתה הופך להיות חריג בנוף, שאתה מוצא את עצמך פתאום במקום, ממקום של יש לך את כל הכלים ואתה בן אדם בנוי, אתה הופך לבן אדם שצריך כל הזמן להסביר את עצמו, או מתקשה לתקשר עם אנשים מסביבך, או בקיצור, אתה בסיטואציה הכי נחותה שיכולה להיות מבחינת בן אדם. וככה זה הרקע לכל הסיפור, זה המקום שאני נמצא בו. סבתא שלי, ממקום שהיא מנהלת מפעל, והיא אחת המהנדסות המבריקות ביותר באזור שהיא חיה בו, בחרקוב, באוקראינה, הפכה להיות עובדת כפיים מאחורה של מסעדה. אמא שלי ממצב שהיא מורה ומחנכת בבית ספר של תלמידים בגיל הרך, הופכת להיות עובדת כפיים מאחורה של מסעדה, ובערבים מנקה משרדים של חברות הייטק. ואבא שלי ממצב שהוא חי באיזושהי שגרה מסוימת משלו, חווה את הקושי הזה בצורה הדרסטית ביותר, נופל למקומות לא טובים של אלכוהול, של אלימות, ובעצם נוסף פה נדבך נוסף לכל הסיטואציה הזאת שהיא גם ככה קשה. אז הגיע פה עוד קושי מסוים שבאמת גרם למשפחה שלי להתמודדות מסוימת, שאני חושב שעד היום מלווה את כולנו. ברוך השם, אנחנו לא במקום הזה יותר, ויצאנו מהמעגל הזה, ואני יכול להגיד בלב שלם שאימא שלי וסבתא שלי הם נשים בעלות עוצמה פנימית מטורפת, שהתמודדו עם הדברים הכי קשים שיש לעולם להציע לאנשים. וברוך השם, היום הם במקום אחר, וזה מטורף. ועכשיו נרד לסיפור שלי, אז תדמיין לעצמך כל הסיטואציה הזאת, וילד בן 3. ילד בן 3 נכנס למערכת חינוך, כשהוא מתלבש אחרת, מוצא את עצמו בגן, מגיע לגן ילדים, שההורים שלו מלבישים אותו במקופטרת ורודה, כי זה מה שנהוג שם. מגיע לגן והוא נמצא בסיטואציה מוזרה, שהוא אוף חריג בנוף. אתה יכול לתאר לעצמך שאתה הופך להיות מושא ללעג, ואתה מתחיל לפתח כל מיני רגישויות חברתיות וכל מיני בעיות כאלה ואחרות מבחינת האופי. ובגלל המצב בבית, בגלל הקושי של ההתאקלמות, בגלל החוסר נוכחות של ההורים שלי והמשפחה שלי בבית, כי הם בעבודות כפיים כל היום, מצאתי את עצמי במקום של הופך להיות ילד מאוד אלים. הופך להיות ילד שיש בו זעמים שמתפרצים, ואף אחד בסביבה החינוכית לא מבין למה אני מתנהג ככה. והדרך טיפול היחידה שכולם מסביבי נקטו בה היא ענישה, היא הזמנת ההורים לשיחת נזיפה, היא איומים. דברים כאלה ואחרים, ואף אחד באמת לא בדיוק הבין למה, מאיפה, מה מקור ההתנהגות שלי. עכשיו, עד שאתה לא גדל ומתבגר והופך להיות מנער לגבר, מה שנקרא, אתה לא באמת יודע להגיד אפילו, אני אומר מהמקום שלי, לא ידעתי, אם היית שואל אותי בגיל 7, 8, 10, 11, 12, האם משהו לא תקין אצלך בבית, או משהו לא תקין בסביבה, או האם אתה חווה קשיים מסוימים, ילד לא יכול להגיד לך, כן, אני חווה קושי. כי ילד, זה משהו גדל אליו, זאת המציאות שהוא מכיר, מבחינתו זאת שגרה שהיא נורמלית, ואתה לא רואה שום פסול בעובדה ש... שאימא שלך ואתה מקבלים מכות בבית, כי לצורך העניין אתה מתאר לעצמך שזה המצב הנורמטיבי. אתה אפילו לא חושב על מצבים אחרים, כי אתה אומר, זאת המציאות, כאילו, מה... ככה זה בטח.
וואו.
עד שאתה מגיע לשלבים באמת יותר מאוחרים, ברוך השם, היום גם המערכות הפדגוגיות והכל הרבה יותר מפותח, ובאמת היום אנחנו אפילו במקומות מסוימים באובר רגישות, בטיפול בבני נוער, היום כבר אנחנו במודעות לרטלין וכל מיני תרופות כאלה ואחרות, אז אנחנו באמת במקום שאנחנו צריכים טיפה לרסן אפילו את מידת השיקומיות שאנחנו נותנים לנערים, אבל ברוך השם שאנחנו שם ולא במצב הקודם שבו אנחנו עומדים אל מול ילד עם התפרצויות אלימות ואנחנו עובדי עצות ומחמירים את המצב בכך שמזמינים את ההורים שלו וממשיכים לנזוף ולהעמיד אותו עם הגב לקיר ולאיים עליו, כי...
אתה כאילו אומר לי את הדברים האלה, זה מדהים, כן? אני ברוך השם לא עברתי אלימות בבית או דברים כאלה, אבל מה שאתה מתאר לגבי להשתלב בחברה, העוף המוזר, הייתי הילד ההיפראקטיבי הזה, שכל התשומת לב וכל הסעיר להזזל של כולם, הכל עליי. כל הזמן, כל מקום שהייתי מגיע, הנה הבעייתי, שמו עליי. הנה הבעייתי, שמו עליי. כל מקום, הנה הבעייתי, הנה הבעייתי.
בגלל הדומיננטיות.
כי הייתי ילד מאוד עם אנרגיות, מאוד דומיננטי, גם מאוד שמח וסקרן. והמערכת הזאת לא יודעת להתמודד עם זה. לא ידע לפחות. אתה מבין? הם לא ידעו מה זה ילד היפראקטיבי.
עם זה גם היום, דרך אגב, לא יודעים להתמודד.
הם לא יודעים. אני הייתי הילד הזה שלא יכול לשבת דקה על כיסא, וזה היה חזק ממני. עכשיו, הם לא מבינים, הם לא קולטים, הם לא יודעים מה זה. זה כמו שאני אתן לך זריקת אנדרנלין ויגיד לך שב בשקט. בהצלחה, אתה לא תצליח. יפה? והם לא מבינים מה זה, הם לא קולטים, כי זה פיזי.
סליחה שאני קוטע אותך, אני חייב להגיד לך שבדיוק אתמול דיברתי עם סבתא שלי, שהיא מהדור הישן, אתמול דיברנו על זה, ואמרתי לה, בונה, זה כאילו מטורף שאנחנו, אני פה ב-20 שנה חי בארץ הזאת, 30 שנה חי בארץ הזאת, לומד, עברתי את כל המסגרות החינוכיות בחיים, צבא וכל ההשתלשלות הנורמטיבית, ואני רואה את אחי הקטן בין ה-12 לומד היום, עושה שיעורי בית וחומרים ומערכת שעות, ושום דבר לא השתנה.
נכון.
החשבון שאני למדתי זה אותו החשבון, הספרי אלגברה ב' ג' של בני גורן זה אותם הספרים, ואני שואל את עצמי רבה, כאילו אף אחד שנייה לא לוקח את עצמו מחוץ למעגל הזה, מסתכל על זה בצורה חיצונית ואומר, בונה, זה לא הגיוני. העולם מתקדם, מתפתח, הכל כבר במקום אחר. אנחנו סוג של חיים בפלנטה אחרת, אם אתה משווה את הסיטואציה והכלים והמציאות שיש היום לשנות ה-90.
מערכת החינוך.
אבל הלמידה היא אותה למידה.
אתה יודע, חיים סקל במערכת החינוך? מערכת החינוך, אני יכול לתת לה מקצוע אחד, הוא נקרא היסטוריה. זה מה שיש להגיד על מערכת החינוך. מערכת החינוך זה היסטוריה. בוא נלמד אותך את כל מה שלא רלוונטי להיום. זה מערכת החינוך. עכשיו, למה אני אסכה על זה ככה? כי אני יודע כמה אני סבלתי בתור ילד במערכת החינוך. אני יודע כמה היו עשו עליי עליהום, אתה יודע מה זה? שאתה מרגיש שכאילו העולם נגדך.
שאתה לא בסדר.
אתה לא בסדר, העולם נגדך, העולם לא אוהב אותך. אני גדלתי בתור ילד בתחושה הזאת, שאני, אתה יודע, ועוד גדל אני נולדתי פה, בישראל, כן? אני לא רוצה לדמיין מה אתה עברת. אתה מבין, אתה מגיע לסיטואציה, היו שמים אותי בחדרי זעם, אתה יודע מה זה חדר זעם? אתה שמים אותך בתוך חדר, הכל, אתה יכול לזרוק לאן שאתה רוצה, מה שאתה רוצה, לשבור הכל, ואתה יוצא רגוע. למה? כי אתה צריך להתפרק איפשהו. עכשיו, זה כמו לשים פצע על פלסטר מדמם. הילד צריך להתפרק, אבל מישהו שאל את עצמו למה הוא צריך להתפרק, מה מטעין אותו, מה גורם לו לראות כל כך עצבני. ואני אגיד לך משהו, פעם שמעתי את אייל אברהם לוי, אחד האנשים, המנטורים שאני הכי מחזיק מהם, אמר משפט מאוד חזק, הוא אמר, אין דבר כזה ילד אלים, יש ילד אילם. עכשיו, מה הכוונה? שאתה לא מצליח לבטא את עצמך במילים, ואתה לא מצליח להסביר את מה שמציק לך ומה שמפריע לך ולשים את זה במילים, אז זה משתלט עליך, הרגש משתלט עליך, כל האמוציות, כל המתענים.
זה מתפרץ בצורה של אלימות. זאת הדרך שלך
בדיוק.
להביע את עצמך.
נכון, עכשיו, שמע, כשאנחנו מדברים פה היום על דבר שנקרא סוגיה ענקית, שהיא לא צריכה להיות פה במדינת ישראל, שנקראת נוער בסיכון. למה במדינת ישראל יש נוער בסיכון? אני לא קולט את זה.
אני חייב לסגור את הפרק של מערכת החינוך, כי זה חשוב וזה גם על הפרק, ואני אבא לילדים, ובאמת כן. שזה בוער בי. אני רוצה שמישהו יתעורר ודחוף. מילא, אנחנו לא עוסקים בפיתוח של המערכת החינוכית, או מילא, אנחנו לא משקיעים בזה מספיק. אנחנו צריכים להבין שזה לא שאנחנו כאילו מזניחים את המערכת הזאת והכל טוב, כי בסוף הילדים האלה, כל אחד מקבל את הכיוון שלו בחיים ובוחר לעשות ככה או ככה, וכולם בסוף מתפתחים. אסור לראות את זה ככה. יש פה חוסר אחריות חברתית מטורפת.
נכון.
האחריות היא על כולם, לא רק על משרד החינוך, לא רק על ההורים, לא רק על הילדים. האחריות היא חברתית, עולמית. כאילו, תחשבו שאתם לוקחים קטין שאין לו יכולת בחירה בחיים מה ללמוד ומה לא. אנחנו מכתיבים לו מה הולך לקרוא וללמוד ולהכיל בתוך עצמו, ואנחנו מזניחים את מה שאנחנו מכריחים אותו לעשות. אנחנו מזניחים את כל מה שבונה את האופי ואת המחשבה שלו.
אמרת את זה ממש.
כמה חוסר אחריות חברתית יש בעניין הזה.
נכון.
זה אסון.
כן, זה כמו שבמסעדה מגישים לך מנה, ואתה בא אחזרה כמה שיש.
בדיוק.
כך תאכל,
תתפוצץ. רעב.
כן, ואתה רעב, ולא רק שאתה רעב. אומרים לך, אם תאכל במקום אחר, אנחנו נעניש אותך. כאילו, מה אומרים לך? יש דבר שנקרא חוק חינוך חובה.
ברור.
בוא כנס פה עכשיו. בטח. מאלה היו נותנים איזושהי קצבה, בוא תלמד גם בחינוך פרטי. לא נותנים לך גם את זה. אז אין לך ממש ברירות, נכון? אז נועלים אותך על מקום אחד. עכשיו, אני אגיד לך מה... אתה יודע מה, בוא נשים את הלכת החינוך בצד, כמעט החינוך זה...
כן, כן, אפשר לדבר על זה
כן, אני חושב שאפשר לסגור אותה, אין מה לתקן. אני אגיד לך מה אני כן חושב. אני חושב שהאחריות היא בעצם עלינו. ככה זה היה וככה זה גם יהיה. גם בצבא, אתה רואה מי שמתגייס לצבא, מה, הם לא יודעים שאתה לא תצליח לעמוד בזה כלכלית.
הייתי משנה את העלינו לעליי.
עליי, חד משמעית, עליי.
אני לא מצפה מאף אחד לשום דבר.
צודק, סליח, וואלה, צודק.
אני יש לי אחריות.
וואלה, צודק, נכון.
אני אקום, יעשה, שכולם יסתכלו מה אני עושה. אני לא אגיד לאף אחד מה לעשות. אבל אני אראה להם שאני
כן.
יעשה.
חד משמעי.
שאני רואה משהו לא פייר ולא צודק, ואני קודם כל אחראי על עצמי.
כן.
שכולם יעשו מה שטוב להם.
לגמרי.
הם יכולים רק להסתכל מהצד ולהגיד, וואלה, אני, כן. אני איתו והוא צודק.
לגמרי,
דוגמה
לגמרי.
אישית זה החינוך הכי טוב.
אני איתך, אני איתך, אתה צודק במיליון אחוז. אתה מבין? עכשיו, מה שאני רק אומר זה שאתה יודע, אני לא חושב, כאילו באתי להגיד, זה המחת החינוך, אבל אתה ככה אפילו לקחת את זה יותר גבוה. רציתי להגיד שלא צריך, אתה יודע, להגיד, הנה, מערכת החינוך, בוא נצעק עליה שהם התקנו. לא. קחו את זה, קח את זה אליך, הנה, אני אגיד את זה בלשון יחיד. קח את זה אליך, מי שמקשיב, או קחי את זה אליי אחת, ותתחילו לייצר את השינוי. זה יכול להתחיל כמו שאתה התחלת, לא יודע אם התחלת ככה, אבל זה מה שאני ראיתי, פוסט בפייסבוק, פוסט באינסטגרם, לדבר על הנושא, לקדם את זה. לעשות את הדבר הזה שאתה מאמין בו, כי מפריע לך, בתור אזרח, בתור בן אדם שחי פה, מפריע לך. אתה מבין? אם עברת משהו, עברת משהו פעם, אני אגיד לך במה אני מאמין, אגב, אתה סיפרת על סיפור חיים מאוד קשה פה. אני מאמין...
לא סיימתי.
לא סיימתי, אני יודע, לא התחלת. אני מאמין שכשבן אדם עובר קושי בחיים, זה כי... אני ככה מאמין בזה. כי אלוהים שם עליך אחריות. ככה זה נראה. כשאלוהים שם עליך אחריות, הוא יעביר אותך קושי. אם הוא לא רוצה אותך אחרי על הדבר הזה, הוא לא יעביר אותך קושי. אתה מבין? עכשיו, אם עברת את הדבר הזה, זה כאילו אם שמה לך אחריות להתגבר ולעזור לאחרים באותה נקודה. ככה אני מאמין. אתה מבין?
כן.
עכשיו, זה גם, אמרת, תרפיה לנפש. אני מאוד מאמין שכשאתה בא ואתה לוקח את מה שאתה עברת בחיים, את הכאבים, אתה יודע, אני מאמין שיש גם אנשים שמקשיבים, שעברו כאבים לא קלים בחיים. זה המבחן שלך. אתה צריך לעבור אותו. וכשאתה תעבור אותו, זה לא סתם שאתה תעבור אותו, זה כדי לפתח אותך, כדי שאתה תהיה חזק יותר מהאתגר. וכשאתה עולה על האתגר, זה כל המשמעות הרי, המשמעות היא האתגר. כשאתה מתגבר ואתה צומח, אתה גדל, אז אתה גם מפתח יכולות. והיכולות האלה זה מתנה ענקית. אתה יכול לקחת אותם ואתה יכול לעשות עם זה הרבה טוב בעולם הזה. אני אגיד לך יותר מזה, האנשים הכי מצליחים בעולם היום, זה האנשים שהיו הכי לא מצליחים בעולם פעם. מדבר איתך על אנשים שהגיעו משכונות מצוקה, מסמים, התמכרות קשה לסמים, אנשים שלא היו אמורים אולי להיות בחיים חלקם. אני מדבר איתך על אנשים שגם מהגרים, גרי וי לדוגמה, שדיברנו עליו, נכון? Mm-hmm. אז גרי וי...
גם הוא מברית המועצות, כן. הגיע לארצות
הברית. הגיע לארצות הברית, כן. אותו סיפור, גם אנחנו כן. בתרבות אירופאית, זה אותו דבר. הגיע לארצות הברית, מהגר, בלי כלום, אין להם את השפה, לא יודעים שום דבר. בן אדם אחד המצליחים היום בארצות הברית, הוא חברת המדיה הכי גדולה היום בארצות הברית, הכי חזקה. Mm-hmm. אתה מבין? אין בן אדם בכלל שלא מכיר אותו, זה מטורף. הוא הולך ברחוב, הוא סלבריטי, הוא כמו כוכב הוליווד. יפה. עכשיו, זו הוכחה חותכת שאתה יודע, אתה לא קובע את הנסיבות של החיים שלך, אבל אתה כן קובע לאן אתה תיקח את החיים שלך מאותה הנקודה. אני מאוד מאמין בזה. ואם עוד יותר להעמיק, נסיבות החיים שלך, מה שקרה לך, בא בשבילך לפתח אותך, לגרום לך לצמוח, לראות את העולם אחרת מאחרים, ובדיוק במקומות האלה גם לעזור לכולם. אני מאוד מאוד מאמין בזה, תדע לך. אני מאמין שאחת הסיבות שאמרתי לך, תבוא אליי לפודקאסט, אני רוצה אותך פה, זה כי כשאני הייתי ילד, ואני סבלתי מאוד מהלאום הזה החברתי, וסבלתי, אני לא זוכר יום שלא עברתי עונש. אני לא אשכח את הימים האלה שהמורה אמרה לי, תכתוב 200 אלף פעם על דף, ככה זה היה נראה לפחות בראש. 200 אלף פעם, אני לא אעשה את זה יותר, והייתי כל יום בעונש כזה, זה היה פסיכי. כמה אפשר להתעלל בבן אדם? אתה מבין? אשיות. נידוי, הסתכלו עליי תמיד, אל תלמדו משחר, תתרחקו משחר. המורים היו אומרים את זה לחברים שלי, זה הזיה. אתה מבין? עכשיו, אתה אין לך יכולות להתמודד. אתה לא יכול לעשות כלום, אין לך עם מי לדבר. אתה מדבר לה, גם, תשמע, להורים. מגינים עליך, מגינים עליך בשלב המורים, אבל תהיה לטוב. תהיה לטוב. אתה מבין? יפה. עכשיו, מה עושה? שואל אותך גם, בתור בן אדם שעבר את זה. מה עושה ילד שמרגיש או מאמין שאין מי שיקשיב לו? שאין מי שיעזור, הוא מתפוצץ בתוך עצמו. מה עושה ילד כזה? למי הוא פונה?
תראה, אז בוא נשים את זה בקונטקסט הנכון. אני, קודם כל, אני מאמין שלי, אני תמיד שישבתי בצד השני של המסך עכשיו, עזוב, הנה, עכשיו אני מול מצלמה, ואני כאילו מייעץ לאנשים, ואני קודם כל יכול רק לספר מה אני חוויתי. ובעקבות זה אני רק יכול לתת את החוויה שלי ואת ההמלצה הכנה שלי לגבי איך אני רואה לנכון לפעול. כשאני ישבתי בצד השני וחוויתי סרטונים כאלה של כל מיני, אתה יודע, מוטיבטורים ומנטורים שאמרו מה לעשות, איך לעשות, זה בעיקר יצר אצלי לפעמים אנטיגוניזם, אתה מבין? של כאילו... מה שם אותו בעמדה הזאת, בפוזיציה, שהוא כאילו כל כך בטוח לי. בעצמו, שהוא כן. יודע שאני אעשה משהו, כן. וזה מה שיוציא אותי מהמקום שאני נמצא בו.
כן.
אז אני רוצה...
ואיך הוא יכול להבין את הכאבים שלי בכלל?
בדיוק. כאילו, מה נותן לו את הביטחון הזה שהוא ככה מזלזל ביכולת בחירה החופשית שלי? כאילו, אתה מבין? אני לא שם. אני לא רוצה להיות שם, כי אני יודע שזה מרגיש...
כן, כן.
זה מרגיש לא טוב. אז אני לא במקום הזה. אני בא מספר את הסיפור שלי.
זה מה שאני אוהב בך, אגב. אתה אמיתי. אתה אומר, תכלס, אתה לא מחרטט. אתה מבין? אני אומר לך, הנה, אני בתור מנטור, בעצמי אומר לך, שאני בעצמי, אני מסכים איתך עם מה שאתה אומר. אני רואה מנטורים שעולים על במה, ואני אומר, הוא עושה את זה בשביל השואו. לא באמת אכפת לו.
כן. עכשיו, באמת? מזהים את זה. כמו שאמרתי לך בשיחה המקדימה שלנו...
בשנייה וחצי.
חבר'ה, כאילו, אם אתה משווק משהו, רואים שאתה משווק משהו.
נכון.
גם אם אתה בא לתת איזשהו תוכן של תרומה, של לתת השראה למישהו אחר, במסווה של כאילו זה מה שיביא לך את הליד, כי אתה נותן ערך, אז הוא עוקב אחריך, אז שתביא איזה פרסומת, הוא ייכנס והוא יעשה את הקליק וזה... כאילו, די, חבר'ה, נכון. אנחנו דור אחר, ילד בגיל 10 היום כל כך מזהה את זה, ברור. שהוא לא אוכל את הדברים האלה.
אני הולך לאחי הקטן, הוא בן 5, אני שואל אותו, תגיד, אתה מאמין לו? אתה מאמין לו? אני שואל אותו, אני רוצה לדעת.
כן.
הוא אומר, חרטה.
יודעים חרטה, לזהות, בטח.
הוא היה מעניין. מי שאני חושב שאני יודע, שאני מכיר אותו, שהוא בן אדם באמת אמיתי, הוא אומר, הוא היה מעניין, ואני כזה, איך ילדים רואים ישר, זה מטורף.
כי הבן אדם בא למכור משהו, אי אפשר להסתיר את זה, בסוף אתה מוכר משהו.
נכון.
אז אני בא ממקום אחר. אני... יכול להיות שאנשים באים למכור משהו, אבל למה שלא תבוא ותעמוד מול המיקרופון, ותגיד, אני בא למכור לכם, חבר'ה, זה פרסומת לגמרי לעסק שלי.
לגמרי.
הכל בסדר, זה לא מתאים לכולם.
נכון. אגב, כשמדברים איתי בטלפון לקוחות, הם אומרים לי, אני כאילו לא רוצה שתמכור לי, ואני אומר להם, תקשיב, אני הולך למכור לך. אתה איתי בשיחה עכשיו, תהיה בוודאות שאני יכול למכור לך. שוב, אם אני אראה שזה נכון לך, לא סתם.
אין יותר טוב מזה, מהכנות.
למה? לא צריך אותך, לא חייב אותך. אתה יכול לרדת מהקו ויבוא עוד אחד אחר, יש לי שיווק חבל הזמן. אבל שורה תחתונה, אתה התקשרת אליי, אתה צריך אותי, ואם אני רואה לנכון שאתה צריך משהו ממני, אני אמכור לך את זה, כי אני יודע שזה יעזור לך, ברור שאני אמכור לך את זה, אתה מבין? ואני אומר את זה בריש גלי, לא מפחד מכלום, אתה מבין? אממה, אתה צודק במיליון אחוז שבן אדם עולה ועושה את זה, יעני, כאילו התנדבותי, יעני, אני הולך להושיע אתכם ולעזור לכם, כי בא לי, כי טוב לי בחיים.
זה שקוף.
אז יפה מאוד. אז אני, שמע, אני מאוד אוהב את הכנות הזאת, אגב, רק שתדע. אני גם באתי מבית כזה, אני חצי בוחרי, אין אצלי חלקות.
אגב, גם למשווקים, אני לא אומר איך לפעול, שיפעלו איך שהם רוצים. אני נותן סך הכל את נקודת המבט שלי, אתה מבין?
אתה יודע, עורכי דין ומשווקים שעשו מה שהם רוצים.
בדיוק.
אין לי מי לדבר. אבל שורה תחתונה, אתה יודע, אתה בתור בן אדם שעכשיו בא להוביל פה איזה משהו. אתה מבין? תשמע, זה לא... אנחנו לא מדברים פה על רכילויות או על דברים כאלה שהם בידוריים. אז אין פה משחק. אי אפשר לשחק. מדובר פה בנפשות. מדובר פה בנפש של בן אדם. אתה מבין? עכשיו, מי שבאמת עבר את זה, ומי שבאמת יודע איך לעזור, זה האנשים שצריכים להיות ראשונים על הבמה, אני אומר. ואני מסכים איתך במיליון אחוז. מי שלא צריך להיות שם, אל תהיו שם. אל תהיו שם. זה פשוט לא הוגן. לא הוגן כלפיכם ולא הוגן כלפי הקהל.
אני מסכים איתך לגמרי.
כן. יש כך... מספיק מקצועות בחיים האלה כדי, אתה יודע, לא צריך לעבוד על אף אחד.
בדיוק.
יש מספיק תחומים.
זה גם לא פייר. אתה מבין מה אני אומר? זה לא פייר. כי לא. קודם כל, אם אתה עושה את זה באופן תדיר, מגיל צעיר, ביום יום שלך, אז אתה גם אצלך כבן אדם, בפנימיות שלך, מפתח איזושהי אנמיה רגשית לאנשים מולך, ש... אתה אומר, יאללה, נו, אם אני יכול כבר להגדיל את המחיר, אז אני מגדיל את המחיר, ואין לך שום סנטימנטים לגבי הכסף שאתה כרגע לוקח מהבן אדם שמולך.
כן.
לפי דעתי זה גם עושה לך הרע. אתה...
כן. הנה, מישהי אתמול, הייתה פה בחורה מדהימה בשם מיתר, ואמרה, תשמע, אני מפחד לקחת כסף מהאנשים. אמרה לי, עכשיו היא עושה דברים מדהימים. אמרתי, למה את מפחדת? מה, למה יש לך בעיה עם כסף? באמת לי, אני לא רוצה להתלכלך. אתה יודע מה? כאב לי קצת שהיא אמרה את זה. אתה יודע למה?
כי זה ככה.
כי אמרתי, רגע, בואי.
זה אינסטינקט.
בגלל קומץ של אנשים שעשו דברים לא בדרך ישרה, זה די הרס לכולם.
אתה מבין, אז הדור שלנו כל כך סולד מזה כבר.
נכון.
שהוא אומר, די, תשמע, אני מעדיף להמניח את עצמי ולשערך את עצמי נמוך יותר, מאשר חס וחלילה שמישהו יבוא ויגיד, כן. ומה לקחת.
נכון.
צריך שיהיה איזון.
נכון,
צריך,
איזון.
א', כל נכון. לדבר בכנות,
איזון.
ב', כל לדעת להעריך כמה באמת הערך שאתה נותן שווה, לא לעוף על עצמך ולקבוע מחירים, כי וואלה, איזה מנטור אמר שתשמע, תגיד 20,000, אז תקבל 20,000.
לא, לא,
ממש לא.
לא. לא, לא,
לך
לא.
תעשה את השיעורי בית
אגב, שלך. תבדוק אותי. לקוחות שלי.
לא, אני לא בא להגיד...
לא, אני אומר, אני פשוט רוצה להפך לחזק את מה שאתה אומר. לקוחות שלי, שעוברים אצלי חינוך, של איך להיות בעלי עסקים, בא לי, אני אתן לך דוגמה, בא לי לקוח, אמר לי, קוראים לו יוסף, בא לי באמצע כיתה, אומר לי, שחר, איך אני משיג עדויות מלקוחות? אמרתי לו, מה זה איך? אתה עוזר להם? עושה לי...
אשכרה.
עושה לי, כן, אבל עכשיו עוד לא התחלתי את העסק, אז איך אני משיג? אמרתי לו, יוסף, נראה לי, אתה פספסת את הנקודה. אתה פותח עסק כדי לעזור לאנשים, אתה מבין את זה, כן? הוא כסתכל עליי, ככה? עושה לו, כשתעזור, יהיו לך עדויות. אתה מבין? אבל מה אנחנו? אנחנו דור האינסטנט. עכשיו אני רוצה תוצאות.
תביא את העוקבים, תביא את החוות דעת הטובות.
תן לי עכשיו את הזוגיות, תן לי עכשיו את ההצלחה, תן לי עכשיו את הכסף. בוא נחזור שנייה לנושא של נוער בסיכון. בוא אני אגיד לך מה אני חושב על נוער בסיכון. אני חסר...
עוד לא דיברתי מילה על הפרויקט, תראה.
אנחנו נדבר על זה, אל תדאג, חכה.
בוא נעשה שלושה פרקים ברצף. בוא נשב פה עכשיו 4 שעות.
נשבע לך שאם לא היה לי משהו אחרי זה, הייתי בכיף לשבת איתך גם עוד שעתיים. אבל תקשיב, אני אומר כזה דבר. ילד שהוא בא ממקום לא הכי טוב, כמו שאתה תיארת את התחושה של עולה חדש, שמתחיל לא מאפס מכולם, מאותה נקודה פתיחה. הוא מתחיל מ-20 צעדים אחורה, ועכשיו, בוא תתחרה עכשיו, שזה, אתה יודע, התחרות לא שוויונית.
הניצחונות שלך הרבה יותר גדולים.
אז,
כשאתה מנצח.
נכון, נכון. אבל שנייה לפני זה רגע, אני רוצה להגיד משהו. אני אומר ככה. תראה, בסופו של דבר, אני לא רוצה שמישהו שעכשיו מקשיב לנו, איזה ילד שמרגיש אולי שהוא במקום לא הכי טוב, במשפחה לא הכי טובה, בשכונה לא הכי טובה, במצב הסוציו-אקונומי לא הכי טוב. אני לא רוצה שהם יתרגלו לחשוב או ירגישו שהם בפער בחברה. אני יודע שהרבה חושבים ככה. והתחושה הזאת שאתה בפער, הרבה פעמים גורמת לאנשים לייאוש עוד לפני שהם התחילו. יפה? הם לא מאמינים בכלל שכדאי להם לצאת לדרך של להשתפר, של לבנות להם את החיים
לא שהם רוצים. הם לא מתחילים את התחרות כי הם חושבים שהם מפסידו מראש.
יפה. עכשיו, ברור, אתה היית רוצה להיכנס לתחרות שאתה תפסיד בה מראש? אתה היית רוצה? אני לא הייתי רוצה. אני בן אדם מאוד תחרותי, אני מאוד אוהב לנצח. אתה אומר, לא הייתי רוצה להיכנס לתחרות, שאני יודע שהתנאים הם לרעתי. בוא, יאללה, הם ירוצו בעיני לספורט.
איזה בן אדם בא לו לסבול?
כן, ואני עם סנדלים, זה לא שוויוני.
כן. במיוחד שאתה ילד.
בטח.
ושזה משחק תפקיד מאוד משמעותי אצלך.
מאוד.
ושהחברה היא מאוד תחרותית.
מאוד. אבל מה אני אומר? יש דבר שאני רואה אצל כולם, לא רק אצל נוער בסיכון, ולא רק אצל נוער, ולא רק אצל מבוגרים. אני רואה אצל כולם. אנחנו דור האינסטנט. אני עכשיו רוצה להצליח, אני עכשיו רוצה את הכסף, אני עכשיו רוצה את החיים שלי מתוקנים, אני עכשיו רוצה את המשפחה שלי במצב הנכון, אני עכשיו רוצה את הזוגיות, אני עכשיו רוצה את האינסטגרם שלי מפוצץ תמונות שאני נהנה בחול והחיים שלי בגן עדן. אנשים, חרת, דיינו, אני ראיתי טוב מאוד מה קורה, אני הייתי פעם בדוגמנות, הייתי בגג עם כל הסלבס, וכל המפורסמים, מפורסמות, דוגמניות, עדן פינס, כל מי שאתה רוצה, עדן שלוויה, נכון עדן שלוויה? יעל שלוויה, סליחה.
כל העדנים.
כן. אתה נמצא איתם בגג, הנה תלכימיסט, אני זוכר שאמרתי לה שלום. אתה מבין? אתה נמצא בגג עם כל המפורסמים, מפורסמות, אתה מרגיש טוטים וקצפות, נכון? אבל אז ראיתי את השקר, את השקר הגדול. הם יושבים שם על הגג, והם מצלמים כזה סרטונים ותמונות, ויושבים אחת עם השנייה, חיים שלי יפה שלי, נננננננ. והדוגמנים כזה, אני גבר וזה, כולו, הם ממש כזה כולו. ואני רואה את הצילומים, אני רק מסתכל מהצד ובוחן. אני לא מבין מה אני חושב שאני לא רואה טוב. מסתכל בעצה, עכשיו, מה אני רואה? אני רואה אחרי שנייה שהיא מורידה את המצלמה, חוזרת לפרצוף, תשעה באב. אז מה אני בא להגיד לכם פה? אל תקנו את החרטות האלה.
אני רוצה לקחת את זה, את הרעיון שלך צעד אחד קדימה.
כן.
ולהגיד לך, אוקיי, אני ואתה מבינים את זה.
כן.
והרבה לפנינו אמרו את זה, דרך אגב, זה לא איזה משהו חדש שכל הרשתות זה פייק.
כי אני רוצה שהילד שצופה עכשיו בדבר הזה, מסתכל ושומע אותנו עכשיו, ואומר, אני לא בתחרות בכלל, לא נכון. זה לא נכון. אתה בתחרות. אתה בתחרות באמת. הם חיים מחוץ לתחרות, כי הם בשקר. אתה באמת גדל, אתה באמת מכיר את העולם, אתה באמת מתפתח, אתה באמת בונה שרירים. אל תחשוב לרגע שהם יותר טובים ממך, או אל תחשוב לרגע שהחיים יראו להם פנים. זיבי. אלה שמשקרים לעצמם, זה אנשים שהכי סובלים. כי כגובה הציפייה, גובה האכזבה. והם תמיד בציפייה מעצמם מאוד גבוהה, ולא לא מחוברים לקרקע.
אני רוצה לקחת אותך צעד אחד קדימה במחשבה הזאת, ולהגיד שאני מבחינתי, מהמקום שאני בא ממנו איגור, לא מתיימר להיות מנטור. לא מעניין אותי שהם עושים את זה גם. איך אני? שיחיו בפייק. האם זה ממלא אותו?
כן.
שיבוסם לו.
לא, אתה צודק, שעשה מה שהוא רוצה. אני מדבר אבל על אותו
בנאדם. אתה זכית שלך נפל האסימון.
אני, המזל שלי, שבאתי ממשפחה, קודם כל, כל המשפחה שמצד אבא הם כולם אנשים חרדים. אז גדלתי על הערכים של התורה, גדלתי על חינוך אחר, אני בעצמי באתי מבית ספר דתי. אני, לימדו אותי לראות את האמת הרבה לפני השקר. אתה מבין? עכשיו, כשאתה בא למקום כזה, ובאת ממקום של אמת, ובאת, אני חייצי בוחרי, גם אתה יודע מה זה חינוך בוחרי. אתה מבין? באתי מבית כזה, אז אתה יודע, אני לא יכול ליפול לדברים, אין לי את הסדקים האלה, לא קיים אצלי לדבר הזה בכלל. אתה מבין? אז אני יודע להסתכל לאמת בפרצוף ולהגיד, זכרת זה אמת, זה דבר ראשון. יפה? עכשיו, מה אני רק אומר? שאותו ילד...
זכית.
כן, חד משמעית.
לא לכולם נופל תובנות כאלה ומבינים מה פייק מה לא בשלבים מוקדמים.
חד משמעית.
יש אנשים שכל החיים חיים את זה.
אבל היה לי גם מזל, כי אני הייתי בסביבה הנכונה שהעבירה לי את הערכים הנכונים, אתה מבין? לא, זה לא משהו שאתה יודע. יכול להיות שגם נולדתי עם איזה ראייה, אני לא יודע, אבל המשפחה שגדלתי בה ועזרה לי לראות את הדברים ככה, זה מה שעזר לי.
אני אגיד לך מה, זה לא רק התרבות שממנה באת, שהיא שונה מהתרבות היום, אני יכול לקחת את זה לבל אחד במקרו יותר, מעבר לתופעה של הרשתות החברתיות, ולהגיד לך שבאופן כללי, בן אדם זוכה באמצע החיים שלו פתאום לאיזושהי הערה כזאת פנימית, כן. ולהגיד אין סיכוי שהמציאות שאני רואה כרגע מולי, זה מה יש וזה המשמעות. חייב להיות משהו מעבר לדברים האלה.
כן.
עזוב שזה פייק צילומים ואינסטגרם וזה, אני לא מדבר רק על זה.
כן.
אני מדבר באופן כללי אנשים. גם כן. בן אדם שעכשיו כל מה שהוא מכיר זה לעבוד במפעל, כי אבא שלו עבד במפעל והוא בתוך המפעל והוא עושה עבודה טובה כל החיים, בשלב מסוים אנשים מתעוררים על עצמם ומבינים שמה שהם רואים זה לא הכל.
נכון.
ומי שזוכה לתובנה הזאת ולאסימון הזה שנופל אצלו, פתאום מתחיל לראות דברים שונים, מתחיל לגלות עולמות שונים ומאתר את המשמעות של החיים. כל אחד בהיבטים כן. שלו שיקח את זה לאן שהוא רוצה.
תודה, אבא שלי אמר לי משפט מאוד חזק. כשהייתי ילד, הייתי ילד ששוב, היה לי קשה בלימודים. לא היה לי קל בלימודים, הייתי ילד מאוד היפראקטיבי, מאוד לא מקובל חברתית, בגלל המורים שתמיד נידו אותי, וכל הזמן הייתי צער להזזל, תמיד הייתי מוסע ללאג, בדיוק. ופעם אחת רציתי להשתפר בלימודים.
אבל חתיך.
אבל חתיך, כן. לא, בתור ילד לא הרגשתי ככה. אבל תשמע, רציתי מאוד להשתפר בלימודים, ואז אבא שלי אמר לי, תשמע, לימודים זה חשוב, אתה צריך להשקיע. אמרתי לו, אבל אבא, תקשיב, תשמע. יש לי איזה אחד מיכאל בכיתה, ילד גאון. מה זה, כמה שאני אלמד, אני לא יעבור אותו. מה אני עכשיו? הוא יודע מי זאת רחל, לאה, יעקב, אני לא יודע כלום, מה זה? לא מבין כלום, איך הוא עושה את זה? ואז הוא אמר לי משפט מאוד חזק. הוא אמר לי, כי אני מאוד הרגשתי שהסתרחתי מאחורה. הרגשתי שאין לי סיכוי, אתה מבין? ואז הוא אמר לי משפט מאוד חזק. הוא אמר לי, אם אתה רוצה להרוג בן אדם, תן לו את כל מה שהוא צריך איך שהוא נולד. הוא אמר לי, החיים זה הכל עניין של אתגרים. זה בשבילך. תקשיב, איך שהוא אמר לי את זה? משהו קרה לי. ראיתי את הדברים אחרת. והוא גם אמר לי, הכי גרוע, מקסימום זה לך ייקח קצת יותר זמן. וגם זה לא בטוח.
איזה כיף לך, הייתה לך זכות מאוד גדולה שהיה לך מנטור כזה.
זכות ענקית. אחת הסיבות שאני יצאתי לעולם המנטורינג זה כי לי היה מנטור בחיים.
מדהים.
אני אומר לך את האמת, סיפרתי לך, גדלתי בשכונת פשע, הייתי עם חברים, כולם עבריינים, לא רוצה להגיד שמות, כולם, כל הילדות שלי אנשים כאלה. עכשיו, לא ליפול לזה ולא לסחף אחרי זה, זה רק אם יש לך מישהו חזק מאחוריך שמוביל אותך. ואני זכיתי.
או מישהו שהצליח להחדיר את המסר.
או,
שזה
נכון.
שזה יותר קשור.
נכון, או מישהו שהצליח להביא לך איזשהו מסר, אבל גם אתה צריך לבוא להיות קשוב, אתה גם צריך להיות פתוח בהקשבה. זה לא מובן מאליו גם.
המון אלמנטים צריכים להתחבר ביחד, בשביל שיגרמו לילד צעיר,
נכון.
שיפול הסימון כזה גדול,
אמת.
שהוא יכול.
נכון.
כשהוא יודע שהמציאות היא שהוא לא יכול.
עכשיו, תשמע, זה אחת הסיבות ללמה אני יצאתי לעולם המנטורינג. תשמע, לא חסר לי כלום. אני באתי מתחום ההנדסה והגעתי לאינטל. אין יותר גבוה מאינטל בהייטק, בסדר?
אבל היה חסר לך משהו.
אתה מבין? נכון. לא היה חסר לי מבחינת מעמד, מבחינת כלכלית, מבחינת סדר, מבחינת הכל. לא היה חסר לי. אבל מה אני בא להגיד? בן אדם לא סתם בא, עוזב הכל, כל מה שהוא בנה במשך שנים, ואומר, לא בשבילי.
ויוצא לאיזה מסע של...
ויוצא למסע שהוא צריך עכשיו להתחיל בכלל לראות...
הבנה מחדש, כן.
כן, אם הוא בכלל יצליח, אם זה בכלל יעבוד, המון המון ספקות היו לי, הרבה לילות לבנים. אבל יש דבר אחד שידעתי, לא יכולתי להתעלם מהאמת. ידעתי מה עשו בשבילי, וידעתי כמה לי זה עזר, וכמה זה שינה לי את החיים. תבין, אם זה לא היה לי, אני לא יודע איפה הייתי היום. אתה מבין? והבנתי את המשמעות הענקית הזאת של כשאתה עם מנטור, כשאתה עם בן אדם שעוזר לך, אתה בוחר לקחת לך מורה דרך, אתה בוחר להתחבר גם לסביבה הנכונה, אתה פשוט יכול לשנות את החיים שלך ב-180 מעלות. וזה בכלל לא משנה ממה התחלת. גם אם זה נראה לך עבוד, אין סיכוי, לא נכון, חרדה. אתה יכול, וזה לגמרי אפשרי. אבל צריך לעבוד בשביל זה, צריך לפעול. אתה לא יכול לבד להגיד, זה יקרה יום אחד, ולא לעשות
כלום. לחכות, כן.
כן.
בדיוק. תראה, אני אומר, עוד פעם, אני חייב לעשות fast forward. התמזל מזלי, היה מישהו שכן החדיר וחדר לתוך הראש שלי, ונתן לי את הרצון הלא מוסבר הזה לשרת בשירות קרבי משמעותי.
מי זה היה בשבילך?
עמותת אלם, שהפעילה רכב מתנדבים בג'סי כהן, היו מגיעים, כן, פעם, כל יום רביעי היו מגיעים עם הרכב, יושבים איתנו, משחקים משחקי קופסה. זה מאוד הדליק אותנו, כי זה היה שבירת שגרה כזאת, אז כילדים שכל היום מתעסקים בשיט של השכונה, אז מאוד אהבנו לשבת ולנהל שיח, זה פתאום היה נראה לנו שונה, ולשתות תה, לשחק משחקי קופסה. זה היה סוג של שובר שגרה. וכשהתבגרתי, ותוך כדי שאני כבר... בתוך תהליך אחר לגמרי, נפל לי הסימון שבמידה רבה השיחות שניהלו איתי אז גרמו לי לרצון הלא מוסבר הזה לשרת בשירות קרבי משמעותי, מה שגרם לי בעצם להכיר את עצמי מחדש. יצאתי פעם ראשונה בגיל 18 לבקום מאזור בת ים פתח תקווה, מאזור השכונה, ופתאום התחלתי להיחשף לעולם ואמרתי, אני רוצה לשרת במקום הכי קשוח שאני יכול לתאר לעצמי שיש. וואלה. התגייסתי לשריון, ראיתי איזו תצוגה של פלסר שריון, אמרתי, אני חייב ליחידה הזאת, פלסר, סיירת, וואו, לא כולם מתקבלים, אני רוצה. פתאום אתגר, אני שמתי את עצמי במקום הזה של לא יודע, כאילו נכנס לי ג'וק לראש מאותו הבן אדם.
כן.
הלכתי לגיבוש, אני מוצא את עצמי עם עוד 400 אנשים, בגיבוש של 4 ימים. אנשים לידי לובשי סנדלי שורש עברו מכינות קדם צבאיות ודברים כאלה, מה שנקרא מטובי בנינו מלח הארץ. אני כולי מלברו אדום, בת ים, אקסל ביד, יאללה, תשחררו את רב, מגיע בגישה הזאת. לא מכיר את עצמי.
וואו, זה קטע.
עובר את כל הקשיים האלה של ארבעה ימים האלה, בסופו של דבר מעמידים אותנו בחטא ענקית, כל מי שעשה את המבחני קבלה. מתוך 400 איש בערך, מי שלא נשאר זה 300 איש, כל ה-100 ויתרו בדרך, עומדים בחטא ענקית שלא נגמרת, מול וואו. מפקדים שמקריאים רשימה שמית של 20 מי שהתקבלו.
די, מתוך 300.
כן.
פאק.
ואני עכשיו בתוך החטא הזאת, אחי, עומד ילד מבת ים שחווה את כל מה שהוא חווה, חוסר אמון מטורף בעצמי, לא מצפה אפילו לשנייה לשמוע את השם שלי. אומר, יאללה, נו, שיעלו אותנו לאוטובוסים. שומע, דוד כהן, איגור ופרצקי, בום.
וואו.
זאת הנקודה שבה השתנו לי החיים. זאת.
יואו.
כי אז הבנתי, רגע, יש בי משהו. ומשם הכל קיבל תפנית אחרת לגמרי, מקים סיירות, הייתי באישור קו עם כל, עם כל טובי בנינו, הפכתי להיות אחד מהם, הכרתי את הארץ, הכרתי ערכים, עשו לי עיצוב אישיות מחדש, הבנתי מי אני, למדתי על עצמי, עמדתי בפני אתגרים פיזיים שבהם נשברתי ולמדתי והתפוצצתי וחזרתי, וכל הזמן דאגו להציג לי את המראה מול הפנים וראו את המנהיגות שבי ושמו אותי מפקד חוליה בחלוקת תפקידים בטירונות ותמיד איכשהו כאילו שמה מהמקום הזה התחילו לשים לי מראה לפנים ולהגיד לי אתה שווה, יש לך יכולות, אתה חזק חברתית, יש בך משהו. וגם ברגעים שאני הייתי מוותר על עצמי הם תמיד היו שם בשביל להגיד לי אל תוותר, אתה יעלום. ומשם זה לקח אותי לשירות ביטחוני של 13 שנים, שירות מטלטל, שבו עברתי המון מערכות וגופים, משרד החוץ, טיסות לחול, משטרת ישראל, תפקידים סווגים עם סיכון חיים מטורף, פיקוד במשטרה, ניהול צוותים. באמת זה לקח אותי למקום של פיתוח קריירה מאוד מאוד מרשימה,
כן.
שמההיבט הביטחוני.
וואו.
תוך כדי ההתפתחות שלי בשבע שנים האחרונות בתוך המשטרה, עשיתי תואר ראשון, קרימינולוגיה באוניברסיטה העברית, ילד שלא יכל לשבת 10 דקות בכיתה, שעיפו אותו מכל המסגרות, שאין לו בגרות, פתאום מוצא את עצמו מצליח בלימודי תואר, מוציא ממוצע ציונים 91.
זה קטע, פתאום, תקילו מספר את ה...
פתאום החשיבה מחוץ למסגרת שלי קיבלה ביטוי ומשמעות מטורף בתוך המסגרת הזאת, פתאום... אנשים לא, שבחיים לא דמיינו לעצמם לעשות דברים מסוימים, אני הלכתי ועשיתי כי זה, כי אין לי גבולות, כי אני, כי זה מה שאני מכיר, כי אני רגיל, אם אני רוצה וחושב על משהו, אני הולך ומבצע. אין לי מגבלות, אתה מבין? בגלל שאני מגיע מהמקומות האלה.
אף אחד לא יביא את זה בשבילך.
בדיוק, בדיוק. אני אתן לך דוגמה קטנה שממחישה את זה. נתנו לנו איזו עבודה באמצע הקורס, באמצע התואר, איזו עבודה שהיא לא משמעותית מהציון, בכלל משהו כמו 20% מהציון הכללי, לנתח איזשהו שיר של ראפר שכתב שיר בתקופת האביב הערבי במהפכות שהיו במצרים, לשבת מול השיר שלו ולנתח למה הוא התכוון, מה הוא ניסה להגיד, למה הוא רשם את זה ב-2011. אז כולם קיבלו את העבודה הזאת, כל אחד היה לו את השיר שלו, אני היה לי את השיר שלי, כולם יצאו, ניתחו, הגיעו עם העבודה. כשנתקלתי במשפט שאני לא הבנתי מה המשמעות שלו, אני הלכתי ופניתי באינסטגרם לראפרים שכתבו את השיר.
די.
ראפרים מצרים.
מה אתה אומר?
מה העניינים אחי? How are you doing? My name is Igor Vepretsky, I'm a student from the Hebrew University, תגיד לי, אני עכשיו בדיוק יושב ומנתח את השיר שלך, למה התכוונת? והוא אומר לי, תשמע, זה מטורף, שאתה פונה אליי, כי פה, כי שם.
יו.
אני אומר לו, תשמע, זה נראה לי כאילו מובן מאליו, אני לא מבין מה, אני לא יודע למה התכוונת, אני שואל אותך, מה התכוונת? אתה מבין? כאילו, הוא בא, נותן לי למה הוא התכוון, אני רושם את זה, והמרצים קיבלו את העבודה שלי, וכולם, תקשיב, כולם בשוק. ואני כאילו, איך אתם בשוק? זה מובן מאליו. אני לא הבנתי למה הוא התכוון. הוא אדם שקיים. למה שאני לא אשאל אותו? למה כל הניתוחים וכל ה... כאילו, מה הפואנטה לא הבנתי?
שמע, איזה ענק.
שמע, זה היה באמת כאילו... זה מה שנקרא, הוכחה של הלכה למעשה, מה חשיבה מחוץ למסגרת של הנער ההוא שגדל בשכונה ורגיל להסתדר בכל סיטואציה וחתול רחוב שתמיד נעמד על הרגליים, לא משנה מאיזה קומה הוא נופל, איך זה בא לידי ביטוי בחיים.
וואו.
האקדמיים.
מטורף.
אתה מבין? עכשיו, אם לא הייתי מצליח להתבונן על זה מהצד, הייתי אומר, יאללה, מחו לי כפיים, בוא נמשיך. כי כל כך התרגלתי למחיית כפיים הזאת, כי כל הזמן, אתה יודע, הוא נער בסיכון, בוא נה, איזה יופי שהוא סיים קורס מקים, כי הוא בא ממקום נמוך יותר, כאילו, ואני תמיד ניסיתי להסביר בהתחלה, אבל בהמשך, אחי, כבר הרמתי ידיים, אמרתי, טוב, שיגידו שלמרות כל הסיכויים שלי להיקשל, ניצחתי, מה אכפת לי?
כן,
שימחו
כן.
כפיים. הם לא מבינים שהנערים האלה, שהם אני בעצם, היה לי יותר כלים מלכולם מסביב.
בול.
יותר כלים מכל מי שאי פעם חווה חיי שגרה נורמטיביים.
וזה השקר, זה השקר.
עכשיו, אני לא בא להגיד לכם מה לעשות. אני לא בא להגיד לנוער בסיכון של אתם תותחים. אני בא לספר לכם מהחוויה שלי.
כן.
הלכה למעשה, דוגרי, מה קרה?
נכון. שוב, אני, אתה יודע, זה הכל הפוך על הפוך בחיים האלה, זה מטורף. אתה מספר לי פה על דבר שאתה אומר, רגע, סליחה, אני לא ראיתי, אבל בזמן שסבלתי בילדות שלי עם כל מה שאני עברתי, אני בכלל השחזתי את הגרזן.
פיתחתי כלים.
פיתחתי כלים כל כך חזקים, שאחר כך, כל האלה עם האינסטגרם היפה, וכל אלה שבאו מבתים ככה, שקנו להם רכב להם הולדת, לדוגמה, הם לא ידעו איך להסתדר בסיטואציות, אני שמתי להם השען. תראה מה אתה אומר לי, תראה זה מטורף. עכשיו, למה זה כל כך מעודד? אמרת גם פה כמה פעמים, את המשפט, יש בך משהו. כל פעם שאתה אמרת לי את זה, הרגשתי שאני לוקח אוויר. באמת, אני, היום, במקום שאני נמצא בו, הרגשתי שאתה נותן לי אוויר. אתה יודע למה? כי זה מה שהייתי צריך לשמוע כשהייתי ילד. זה מה שהייתי צריך לשמוע. ואתה יודע, והסתכלו עליי שוב, ותראה איזה מסכן כזה, דחפו לי רטלין בכוח. אז עשו עליי, הייתי שפה ניסיונות, אז עוד לא היה מקובל.
אתה מבין, אני נראה כאילו איזשהו פורץ דרך, אבל אחי, אני לא מתבייש בזה שאני נער בסיכון. היום מדברים כזה נער בסיכוי, ואנשים כל כך נזהרים, אוי, שהילד לא ירגיש שונה מכולם.
לא, להפך.
אני נער בסיכון. ואני גאה בזה, כי יש לי עוצמות שאין לאף אחד מסביב.
מה אמרתי לך? איך שנכנסת פה? מה אני אמרתי לך? אנשים שבאו מהמקום הזה, זה אנשים שיש להם את הפוטנציאל ואת היכולות להיות הכי מצליחים שיש.
בדיוק.
הכי מצליחים שיש. למה?
ובמחיר כל כך מועד של בן אדם שחדר לו לראש וגרם לו לחשוב חיובי.
בול.
זה עולה כלום, נכון. ואתה מפתח פה שינוי עולמי.
נכון, נכון. אתה מבין עכשיו, שוב, כל אחד גם ילך, אתה דיברת על יש מנטורים ויש מנטורים, כל אחד ילך למי שהוא סומך עליו.
ברור.
לך למי שאתה סומך עליו. שמעת משהו טוב? שמעת משהו שמוצא חן בעיניך? לך תבדוק.
העבודה עצמית אף פעם לא נגמרת, כן?
כן.
זה לא שאני באתי פתאום ביום אחד, נפל לי הסימון ונהייתי מדהים.
נכון.
העבודה העצמית שלי לא תיגמר אף פעם. מי שיודע להיות כנה עם עצמו, אני יודע להיות כנה עם עצמי, ולהגיד לך, אני עושה דברים מדהימים, אני מקדם את החברה בצורה מטורפת, שאף אחד לא הבין בכלל עד עכשיו, לא חשב לקדם את החברה, בצורה כזאת, לא משנה כמה אנשי מקצוע חזקים יש פה, אני אומר לך חד משמעית, אני לא איזה מלאך אחי שהפנימיות שלו מושלמת, אני מתמודד עם המון דברים ורצונות ושדים וכל מיני, אני עוסק בעבודה עצמית כל יום, אוי ואבוי לבן אדם שהולך לישון במיטה היום ובלילה עוצם את העיניים ואומר וואו אני תותח, אני מושלם, אני מושלם, אוי ואבוי.
חד משמעית.
אוי ואבוי, גם מי שעושה עבודה עצמית על עצמו של ביטחון עצמי,
כן.
תהיה כנה עם עצמך, תגיד אני שיט, אני אעבוד על זה, אני אהיה בסוף הכי קרוב למושלם שאני יכול להיות.
כן, אתה יודע מה, בוא, אם כבר דיברנו על זה, בוא ניתן איזה כמה כלים לביטחון עצמי. אוקיי, כמו שמעתי לך מקודם, אני לא התחלתי ישר מהעסקים, אני התחלתי מהתפתחות אישית. התחלתי ללמד התפתחות אישית, עזרתי להרבה אנשים לפרוץ פחדים בצורה די קיצונית. הנה עכשיו לקוחה שלי, מישהי שלא הייתה יכולה להגיד משפט, מילה, את השם שלה, מול קהל של 20 איש, כיתה, היי, מה קורה? שמי, ככה וככה. לא הייתה יכולה לדבר. עכשיו סיפרה לי שהיא מקבלת תעודות הצטיינות בפקולטה שלה במשפטים, כי היא לקחה על עצמה להרצות בפני 600-700 אנשים ולעשות להם שיעורים על עריכת דין.
מדהים.
לתלמידים.
מדהים.
בחורה עומדת מול קהלים של 600-700 איש. אומר מה אני אומר לך? עכשיו היא, לא יודע אם זה היה היום או מחר, אבל יש לה טקס הצטיינות, והיא מקבלת תעודת הערכה, והם מעלים אותה לבמה, והם הציעו לה מזכורת של מרצה, תקשיב מה אני אומר לך, להרצות אצלם. תשמע מה אני אומר לך. בחורה הגיעה אליי, אחרי שאחותה נפטרה בתאונת דרכים. באותו שבוע, היא נפטרה בתאונת דרכים, ובאותו שבוע, כנראה שיום לפני, לא יודע מה, השאירה לי את הפרטים שלה. אני אתקשר אליה, שומעת, זאת טרגדיה. אמרתי, תקשיבי טוב, אני לא מוותר עלייך. את באה אליי לקורס. אין סיכוי שדווקא בנקודה הכי קשה את לא מגיעה. היא הגיעה אליי לקורס, תקשיב. מטורף, הייתה שבר כלי. עכשיו, תשמע.
עכשיו, אם כל מה שמוביל אותך בחיים זה לעשות כסף, והיית שומע את הלא הזה,
להפך.
היית אומר, וואי, אין לי כוח להתמודד עם זה, עזבו
להפך.
אותי.
להפך, אמרתי
כאילו,
לה...
כאילו, היית אומר, תודה, יאללה, ביי.
אמרתי
ואתה.
לה, אמרתי לה, אניס,
אתה מבין?
אל תשלמי לי, אבל תבואי לקורס.
בדיוק.
אל תשלמי לי, אבל תבואי לקורס, קודם כל.
אז כנראה שיש מוטיבציה שהיא קצת יותר גדולה מכסף שמובילה אותך, גם בקריירה שלך.
איזה שאלה בכלל. כסף, מי שלא מבין מה זה כסף, בואו אני אסביר לכם מה זה כסף. לפניכם, לפני שאתם הגעתם לעולם הזה, באו כמה חבר'ה, אמרו, בואו נייצר פה איזה דבר כזה שאפשר להתנהל איתו, שאני נותן לך עבודה, אתה נותן לי עבודה, ונעשה את זה זמין וקל ונגיש. אז המציאו את הגורם המתווך הזה שנקרא כסף. כל החוקים, כל הדברים, כל מה שקשור בכלכלה, זה בני אדם ייצרו. בסדר? זה משהו שאתם נולדתם אליו ובאס עליכם. איך שנולדתם? אוטומטית נולדתם לכלא כלכלי. אוטומטית. למה? כי מישהו החליט עליכם שאתם מצאים בתוך סיסטם כלכלי עוד לפני שאתם הבנתם איך קוראים לכם. יפה. עכשיו, זה לא שכסף יעשה אותך מאושר, אבל חוסר כסף חד משמעית יעשה אותך לא מאושר. כי למה? כי כשאין לך כסף, אתה סוגר לעצמך אופציות. אתה רוצה ללכת ללמוד משהו? אתה לא יכול. אתה רוצה לקנות לעצמך נעליים, גרביים? אתה לא יכול. אתה רוצה להזמין מישהי לדייט? אתה רוצה לפתח זוגיות? אתה לא יכול. אתה רוצה לגדל ילדים? אתה לא יכול. שורה תחתונה, כסף לא יעשה אותך מאושר, אבל מה הוא כן יעשה אותך?
כמה לא פייר זה? שיש דברים בעולם שאתה רואה מהצד, ובן אדם מהיישוב צריך להתמודד עם התובנה שבחיים לא יהיה לו את זה. אתה קולט איזה קשה זה.
זה מאוד קשה כשאתה מפרש את זה ככה, נכון. אבל אני אגיד לך מה, אני למדתי משהו בחיים שלי. תמיד, דווקא מה שאתה רואה, יכול להיות ההפך הגמור, בסדר? תשמע, אני רואה אנשים, אני לא אגיד שמות שוב, אבל אני קצת הייתי גם במחור הקלעים של כל מיני דברים, מאוד מפורסמים, בסדר? ואני רואה, ואני יודע, לא רואה, יודע שהם לא מאושרים, ראיתי דברים, שמעתי דברים, לא מאושרים, גם אין להם כסף. עזוב אותך שטויות. אבל דווקא אתה רואה את האנשים הצנועים האלה שעולים עם טריקו לבמה, גרי וי נגיד, סטיב ג'ובס גם היה כזה, אוקיי, ביל גייטס.
אלה שיש להם הכי הרבה.
עולים לטישרט, לא רוצים להרשים אף אחד, דיינו, הבינו את החיים. בסדר? שורה תחתונה, מה אני בא להגיד? אם הצליחו למכור לכם שהחיים שלכם לא מספיק טובים, נפלתם בפח.
עבדו עליכם.
נפלתם בדיוק, נפלתם בפח.
יש לי גישה מטורפת לדבר הזה, אתה רוצה לשמוע? זה אני כן יכול להגיד שאף אחד לא ראה את זה בעבר. תראה, ואני לא מדבר על הפרויקט שלי בכלל. תקשיב לי טוב.
דבר על זה.
האנשים הצנועים האלה, שיש להם המון כסף, והם עשו דברים טובים בעולם, הם עושים טעות נוראית בעובדה שהם מצניעים את עצמם וחיים אורח חיים שהוא שקט, מופנם. כי אנחנו כחברה, אנחנו מפסידים. למה אנחנו מפסידים? כי בזמן שהם שקטים, צנועים, נעימים לכולם, יש אנשים רעים שעשו את הכסף שלהם על גב של אנשים אחרים, שלא סופרים שום ערך.
הבנתי את הראש.
שעושים שופוני על ילדים בשכונת המצוקה, ילדים באופן כללי, ברשתות החברתיות, ומתלבשים וחיים בלייפסטייל מטורף. וגורמים לאנשים מאחורי המסך
גונבים לך את הפוקוס
לחשוב כן. שההצלחה האמיתית זה מה שהוא עשה. אני חייב לעשות מה שהוא עשה.
וואו.
אז הולכים להעלמות מס, והולכים לקומבינות, לעבריינות, וכל הטימקסים וה-BMW שנוסעים לך בשכונות פשע. הילד בסיכון מסתכל ואומר, וואו.
זאת הצלחה.
זה אני רוצה, ככה אני רוצה, מה הוא עשה? מה שהוא יגיד לי אני אעשה.
כן.
למה ביל גייטס לא לוקח את עצמו... קונה 4 למבורגיני, 8 מזרטי ו-14 מסוקים, ועושה סיבובים בשכונות מצוקה עם כל המיליארדרים של העולם. למה? מה הקטע?
אתן לך תשובה ממקום קצת לא צפוי, כי כשאלוהים ברא את העולם הזה, הוא גם ברא את היצר רע. והוא בוחן אותך. והוא רוצה לראות אם אתה בן אדם סקרן, ואתה בן אדם שבא לגלות את החיים האמיתיים, ואתה בן אדם שבא לחיות על פי איך שצריך לחיות בעולם הזה, או האם אתה נופל ללוקשים ולבולשיט ואתה נפלת בפח, זה מה שהוא בודק. אתה מבין? עכשיו, אם אתה שם את עצמך בנקודה של אני מסכן, אני חלש, אין לי, אכלו לי, לקחו לי, שתו לי, דבר ראשון, בהצלחה עם הגישה, אף אחד לא הולך לעזור לך. אף אחד. כשאני הבנתי את זה, אגב, זה היה הנקודה הכי קריטית בחיים שלי. כשקלטתי שאף אחד לא הולך לעזור לי, שמה התפרץ ממני אריה. אריה. אתה יודע מה זה אריה? אריה הוא מלך הג'ונגל. הוא מחליט מה יהיה וזה מה שיהיה. יפה? וזה מה שהיה. זה מה שהחלטתי על עצמי. אני הולך להביא את החיים שלי לנקודה הכי טובה שיש, לאן שאני רוצה להגיע. ואני הולך ליהנות מהדרך. מאוד ליהנות מהדרך. אני הולך להיות בן אדם ישר, אני הולך להיות בן אדם חזק, אני הולך לעזור לאנשים, אני הולך להיות בן אדם כן, אני הולך לעשות לעצמי ים של טוב, ואני הולך ליהנות ממש מהדרך. וזאת החלטה.
ואני אגיד לך יותר מזה, תהיה רבתני. תעשה שואו.
עכשיו, מה אני...
למה?
צריך להתייחס שנייה למה שאתה אומר.
כי אתה, בסרטון אחד, בעידן הנוכחי, ברגע שאתה תייצר איזשהו רושם, עזוב שהוא פייק וזה נפנוף בכסף ולא ערכי וכל הדברים האלה, יכול להיות שאתה תנצח במלחמה התודעתית הזאת בקרב איזה ילד נכון. שצופה בך, אמת. שיגיד, אני רוצה לעשות מה שהוא עשה. תצור. ייכנס, יעשה ויקיפדיה ויגיד, בונה, יזם חברתי, עשה ככה וככה, רגע, וואו.
אתה יודע ש... אתה יודע, אתה אומר פה דברים ענקים.
תראה איך מעצימים משפחות אחד... פשע, יש להם תוכניות ריאליטי אחרי היום. כן. תראה איזה הזוי.
בסדר.
והצנועים יושבים בשקט. סליחה.
אתה צודק, אתה צודק. תשמע, אני אגיד לך משהו. אני, בטבע שלי, לא בן אדם שאוהב להצטלם. תסתכל בילדות שלי, תחפש תמונות, כמעט ואין, אם לא צילמו אותי, אין. תחפש אפילו מהתקופה שלי של הדוגמנות, שהייתי כל הזמן מול מצלמות. הייתי בדוגמנות תוך כדי שהייתי סטודנט. אין לי תמונות שלי מצלם את עצמי. כמעט ואין. אתה לא תמצא. אתה צריך לחפש בקושי. אתה לא תצליח. למה? כי לא צילמתי את עצמי. אני בטבע שלי לא אוהב שיש עליי תשומת לב, ולא אוהב להיות בפרונט, ואני אפילו בר מצווה לא חגגתי. כי לא רציתי שיהיה עליי תשומת לב. הרגיש לי, זה הביך אותי. זאת אומרת, הייתי ילד מאוד ביישן פעם. מה אני אבל הבנתי? אתה אמרת פה נקודה, מה זה חזקה? תדע לך. אני קלטתי שיש לי פה אחריות. אמרתי עצמי, רגע, 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 שנייה, שנייה. אני רואה כל כך הרבה זבל ונוכלים, שהם מתפארים בהצלחות, מזנים את המוח, עובדים על אנשים. ואתה רואה אנשים שבאים ממקומות מאוד חלשים, מה לעשות, מתפתים לזה. ואז הם נופלים בפח וגם מפילים אחרים בפח. זה גלגל מסריח. ואז אמרתי, קלטתי משהו, שמתי לעצמי, אני לא אגיד שמות, אבל שמתי לעצמי כמה אנשים שאני יודע שהם לא אמינים. והם הפכו בראש שלי, הם האויבים שלי. אתה יודע, לכל אחד יש איזה נמסיס כזה, איזה אויב. הוא חייב להביס אותו. אחד הדברים שמניעים אותי זה להביס את האויבים שלי. אחד הדברים שהכי מניעים אותי. למה? כי אני מאוד מאמין בלעשות טוב לעולם. ומי שעושה רע, צריך להביס אותו. ככה אני מאמין. סורי, זאת הדעה שלי. אני, בראש שאני קצת לוחם. אני אוהב לה, אתה יודע, אני אוהב לנצח, אני אוהב להביס. אבל את מי שצריך, את האנשים הרעים. לאנשים הטובים, אני מאוד אוהב לעזור. אתה תראה אותי, אני אספר לך בקצרה, סיפור מהתיכון. היה לי חבר מאוד טוב. אני אשמור על צניעותו, אז אני לא אגיד את שמו, שבא, איך תיארת את הבית? אלכוהול, אלימות, אותו דבר. בא מבית שאתה יודע, התחברנו כבר בכיתה ת' או י' זה היה, היינו חברים מאוד מאוד טובים, היינו ככה צמד, כל הזמן הולכים ביחד. בזמן שאני, הבית שלי, אתה יודע, כבר בשלב הזה התחלתי להיות טוב בלימודים, כי כבר עברתי את השלבים של הקושי הזה, של מה, גם איך שהאמנתי על עצמי, והאמונה הקטנה שהייתה לי על עצמי, הערך העצמי הנמוך שלי, התגברתי על זה, זה היה השלב שכבר התגברתי על הדברים, והתחלתי להיכנס למומנטום טוב כזה. והתחלתי להצטיין בלימודים, שוב, כי החלטתי, אז בדיוק עברתי בית ספר, אז עברתי גם שכונה, אז הייתי במקום יותר טוב, אז פתאום...
הכרת את עצמך מחדש.
בדיוק, הכרתי את עצמי ממש מחדש, וגם החלטתי מה אני הולך להיות, זה גם משהו. ואמרתי, יש בי את מה שאני צריך כדי להצליח. אני עכשיו רק צריך לעשות את זה, ואני אוכיח את זה לעצמי. אני יודע שאני אוכיח. יוד, עליתי לציונים של 80 בלימודים, הייתי תלמיד של 40. יוד א', מצטיין שכבה, ציון הכי גבוה בשכבה. יוד ב', גם מצטיין, לא שכבתי, כי יוד ב', אתה יודע, קצת קרחנות מותר. בסדר. אבל מה שקרה, ביוד א', אותו חבר מאוד מאוד טוב, שמאוד אהבתי, מאוד, עדיין אוהב אותו. מה שקרה זה שראיתי שהוא מפסיק לבוא ללימודים. עכשיו הוא היה בפנימיה, הוא מפסיק לבוא ללימודים. והפנימיה זה רבע שעה הליכה, זה באותו מקום, זה בכפר הירוק, זה אותו אזור, יש את המגורים ויש את הפנימיה, רבע שעה הליכה הלוך, רבע שעה חזור. ראיתי שהוא מפסיק לבוא. שאלתי אותו, מה קורה לך? למה אתה לא בא? לא, סתם, הייתי עייף. לא צריכתי לקום, הרגשתי לא טוב. בסדר, פעם אחת, בסדר, פעמיים, בסדר, שלוש, בסדר, ארבע, בסדר. הלו, מה, אחי, הבן חודש לא בא ללמוד, אמרתי.
קלטת שיש פה איזה משהו.
משהו פה לא תקן. הלכתי לעבד למגורים, רציתי לבדוק מה קורה איתו. אמרתי, מה יש לך? לא חולה ולא נעליים, הבן נשאר בחדר לישון. אמרתי, מה יש לך? למה אתה לא כאן ללימודים? י"א, יש לך בגרויות, אחי, כרגע זה הכי קריטי.
איבד את המוטיבציה.
תקשיב, הוא אמר לי, סיפר לי את האמת, אמר לי, תקשיב, המצב שלי, מה זה לא טוב בבית? אין לי כוח, אני לא רוצה ללמוד, לא בא לי כלום. אמרתי לו, קום עכשיו, אתה לא עושה עליי רושם עם הצרות שלך, עכשיו צא מהחדר, עכשיו, ככה, עם התחתונים הוצאתי אותו החוצה. הבאתי לו את הג'ינס, כך תלבש, כך את החולצה שלך, עכשיו תלך ללימודים, באתי אליו חזק, אתה מבין? אמרתי לו, עכשיו הוא עושה לי, לא, נו, וזה, בכוח, לקחתי אותו ביד, אמרתי, בוא. אמרתי, אני עושה עוד שאתה חוזה, אני מביא אותך לפה בכוח עוד פעם. ככה. אמרתי, מה זה חרטה הזה? אתה מבין? הבן אדם, הייתי צריך להוציא אותו ככה מהחדר, אני חושב חודשיים בערך עשיתי את זה כל יום. כל יום קמתי בבוקר יותר מוקדם, חצי שעה, כי זה חצי שעה, לא, רבע שעה, לא, רבע שעה חזור. כל בוקר קמתי חצי שעה יותר מוקדם, הייתי מגיע לבית ספר בשעה 7 בערך. לא ב-8, כמו כולם, 7. הולך עד אליו למגורים, תופס אותו מהאוזן, מוציא אותו חזרה ללמוד. עוד פעם, ככה, במשך איזה חודשיים.
איזה כיף לך.
הבן אדם חזר ללמוד. סיים בגרות, עשה הנדסאי חשמל, סיים מקצוע, יש לו מקצוע היום. יפה? אחרי 6 שנים, בגיל 23 בערך, הבן אדם התקשר אליי, אני סתם הלכתי ברחוב, הייתי בדרך כלל, אני אפילו לא זוכר לאן. שחר, מה קורה? וזה, אחי, אני רוצה לדבר איתך שנייה, אפשר? אמרתי, בטח, זו שאלה. שמחתי, תודה, חבר טוב מהתיכון. אמר לי, אני רוצה להגיד לך תודה ענקית על כל מה שאתה עשית בשבילי. אתה יודע משהו? אני לא זכרתי על מה הוא מדבר. אני לא ידעתי על מה הוא מדבר. אמרתי לו, על מה אתה מדבר, אחי? חשבתי מסתלבט עליו. אמרתי, מה? עושה לי, אתה הצלת לי את החיים, רק שאתה תדע לך. אני רוצה שאתה תדע את זה. אתה הצלת לי את החיים, אתה הוצאת אותי מסביבה לא טובה, אתה שמת אותי במקום הנכון. אני בזכותך היום, מה שאני הגעתי. אמרתי לו, זה בזכותך, אני רק עזרתי. יפה, אני רק הייתי הסביבה הנכונה, במקום הנכון, בזמן הנכון.
כמה שיעורים ברגע אחד, כאילו.
אתה לא מבין. אני לא יודע להסביר את התחושה, מי שלא עשה את זה, קשה יהיה לי מאוד להסביר לו את זה.
הגשמה עצמית.
אבל כשאתה נותן את הדבר הזה לבן אדם, איך אני אסביר לך את זה? מדברים על ערך עצמי, מנטורים, וזה, הערך העצמי שלך הופך להיות אלוהים. ככה אתה מרגיש באותו הרגע. יפה. עכשיו, אני לוקח את הדבר, את הסיפור הזה, שבעצם חוויה אישית שלי, כי אני מספר את זה פה, משתי זוויות. הזווית הראשונה, זה, אתה יודע, גם אם אתה חושב שאתה חלש, לך תעזור למישהו, תראה כמה אתה חזק. זה דבר ראשון. הדבר השני, זה שאם אתה רואה מישהו שצריך עזרה, קום תעזור.
ברור.
קום תעזור.
במה שאתה יכול.
ואם אתה צריך עזרה ואתה לא פונים, לא עוזרים לך, אתה לא מצליח לבד.
תשמיע קול.
תשמיע קול, אח שלי.
אל תתבייש.
תשמיע קול.
זה נגיד אצלי, אתה יודע, אחת הדפקות שאני עובד עם עצמי מאוד קשה איתם, שאלף, אני שונא לשווק את עצמי, כמו שהבנת, אני שונא להרגיש כאילו אני משכנע מישהו במשהו. שונא.
זה לא בשבילך. וגם אני חשבתי פעם כמו חבול. זה בשביל הקהל שלך.
ואני שונא לבקש עזרה.
אבל אתה אמרת את זה לפני רגע. אתה אמרת, למה המנטורים האלה, האנשים שבאמת באים מתוך מקום אמיתי, למה הם לא בולטים ככה?
אז בדיוק בגלל זה, אני הולך לעשות את השיווק הכי מדהים שראה העולם הזה. מהמקום הזה.
חד משמעית
מהמקום הזה. לא מהמקום של אני רוצה להתעצם ולהרוויח על כולם הפריירים.
לא, 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 לא.
בשביל להראות דוגמה לכל הילדים שיושבים ולוקחים דוגמה מכל החרות האלה. אני חייב לדבר 5 דקות על הפרויקט.
יאללה, תן לנו. אז מה בפרויקט?
גיל 32, אני אבא לשלושה ילדים.
אוקיי.
חווה את מה שחווית בכיתה י' אומר מה משמעות החיים. אין בעיה, יצאתי ממעגל הסיכון, הכל טוב, אני במערכת ביטחונית, מצליח לי. מה עוד? זהו, אני כאילו הולך להיות קצין, לפקד על 100 שוטרים, 150 שוטרים, 200, 1000.
וואו.
זאת ההשפעה החברתית שלי, מה אני רוצה מהחיים? אמרתי, תקשיב, היה לי רגע אחד שזה יכול להיות, אולי אנשים שלמדו את הדבר הזה יאמינו בנושא הזה, היה ברגע שחוויתי הרבה מהמיסטיות, מהעולמות הרוחניים, מעולמות הקבלה. אני עומד על גג, טוב לי בחיים, יש לי עבודה, פרנסה, משכורת, קריירה מבטיחה. עומד על איזה גג בפעילות. רואה אור לילה של תל אביב, רואה את כל האורות של הבניינים, ממש נוף כזה מטורף של סיטי בלילה. פתאום קורה לי איזה משהו. אני מנתק, מתנתקת לי, זה לא שאני סיטי, מתנתקת לי המחשבה והאמונה שהחיים הם נגמרים מתישהו. משהו דפוק. תחשוב שאתה, אני אומר לך עכשיו, תדמיין שהחיים לא ייגמרו אף פעם.
אוקיי.
אתה נצחי. האנרגיה שלך היא אינסופית. אין כזה דבר מוות. אין לך במוח הגבלה של זמן.
וואו, וואו.
עכשיו קורה לי עוד משהו. באותו הרגע, אני מפסיק להאמין שיש כזה דבר כסף. כאילו משהו בנוף הפסטורלי הזה אומר לי שכל מה שאתה רואה מולך אתה יכול להשיג, כי זה פה, הנה זה.
איי, וואו. לך
תיקח. משהו מפגר.
תודה, צ'פע.
ופתאום אני אומר, אוקיי, אז רגע, אז נגיד וזה ככה, אוקיי, התמסרתי לזה, נתתי לעצמי. אמרתי, מה אני עושה מחר? אם אין לי הגבלה של, אם אין לי את המחסום הזה של אני, שאני במרוץ שנגמר מתישהו והחיים הם לא נצחיים ואני חייב לנצל אותם בטוב, וכל המחשבות האלה שכל הזמן הולכות איתנו ביום יום, ואם אין לי את התובנה הזאת שיש כזה דבר כסף, ובאמת אני כל הזמן, אנשים לא מבינים, אבל כמו שאתה דיברת על כסף, אנחנו אפילו לא מודעים לכמה חשיבות אנחנו נותנים בקבלת ההחלטות שלנו לעניינים כספיים. זה מוביל את קבלת ההחלטות שלנו בחיים. נכון. העניין של הלחץ מהכסף,
הפחד
והפחד שהכל נגמר מתישהו.
נכון.
ואנשים פשוט בונים את כל החיים שלהם על פי שתי הפחדים האלה ולא מבינים. אחי, זכיתי ברגע הזה להבנה הזאת. אמרתי, אני רוצה להשפיע. בונה, אני משפיע ברשתות החברתיות, יש לי קהל עוקבים מטורף, עשיתי גם שטויות עם סמיון כן. ודברים כאלה ברשת, לא כן. דיברנו על זה בכלל.
אתה גם מצחיק אגב, אתה ממש מצחיק.
כן, ואני תמיד, ואני ילד מאוד חברתי, כי זה היה מקום מפלט שלי בילדות, ומלידה אני חברתי, אני אוהב לשחק, אני אוהב לשיר, אני ילד מאוד יצירתי, חושב מחוץ למסגרת. אוקיי, חוויתי חרה בחיים, אוקיי, זאת החבילה שלי, אוקיי, איך אני ממקסם את ההשפעה שלי עם החבילה שיש לי? ואז התחילו ליפול לי הסימונים אחד אחרי השני. קודם כל, יום למחרת הגעתי למשטרה, שמתי תעודה, אמרתי להם, אני מתפטר, אמרו לי, תגיד לי, אתה מפגר, יש לך עוד חודשיים קורס קצינים.
וואו.
אתה מפגר, אתה עשית תואר ראשון עכשיו בשביל, כחלק מהתהליך, מה אתה עושה? אמרתי להם, אני לא יודע מה אני עושה, נפלה לי תובנה, זה לא המקום שלי.
וואו.
אני מוגבל פה, כי אני חושב על איך אני מתפתח בתוך המסגרת. אבל פתאום קלטתי שאם אני יוצא מהמסגרת וחושב איך אני מתפתח באופן כללי, אני מגיע להגשמה עצמית. תחשוב, אנשים מהסיזיפיות של היום-יום אף פעם לא חושבים מה אני יכול להיות בעולם. הם תמיד חושבים מה המקסימום שאני אגיע במסגרת שאני נמצא בה. וזה מגביל, אנשים! זה מגביל! בקיצור, הגעתי לתובנות האלה, חזרתי לאשתי הביתה, תחשוב. לא, אני לא מגיע מרקע כלכלי יציב, בוא, מערכות ביטחוניות זה, אחי, זה לא להתאשר. אני מסתכל אשתי בעיניים, שלושה ילדים בבית, בני 4, 3.5 שנה, ואומר לה, תקשיב, התפטרתי, בלי לשתף אותה בהחלטה הזאת.
וואו.
תקשיב, אני מבין אותה, היא עוד שנייה, היה פיצוץ מאוד רציני, וואו. כן? אני מבין אותה, ולגמרי, אני אומר, אני מבין אותה. זה מטורף, זה קבלת החלטה וחוסר אחריות מוחלט לבוא ולהתפטר מהקריירה שגם היא מושקעת בה, כי היא נותנת לי גיבוי בבית. יום. כי היא יושבת עם הילדים שאני תוכן תואר ראשון והולך ועושה פעילויות וחי שגרה מטורפת.
וואו.
היא לוקחת את זה על הגב שלה, אז לבוא אליה ולהגיד לה כל העבודה שלך, היא לחינם, אני בחרתי להתפטר. שמע, זה פאקינג, זה חוסר אחריות, זה זלזול בבן אדם, ואני מאוד מבין את האלבון שלה, אבל אני שמח שיצאנו מזה. כי אני יודע שאם הייתי בא ומדבר איתה על זה, ופותח את זה בפניה, אני יודע מה היית אומרת לי. כי אתה יודע מה יגידו לך אנשים שקרובים אליך. אתה יודע איך כל החברה חושבת. אתה יודע איך אמא שלך חושבת. אתה יודע מה יקרה אם תבוא ותגיד לאמא, אמא, כל העבודה הקשה שלי עד היום והתארים, אני זורק לפח, כי בא לי משהו אחר.
אני עד שלא הצלחתי בעסק שלי, והתחלתי להראות תוצאות של, שאני מרוויח יותר מהייטק, לא פצעתי פה ולא סיפרתי להורים שלי שעזבתי את ההייטק.
כי אתה יודע מה הם יגידו.
ידעתי טוב מאוד מה יהיה.
אז למה להגיד?
נכון.
אז תגיד לי שאלה, אם אני עכשיו הייתי בא לאשתי, ואומר לה שקיבלתי החלטה, ומה היא חושבת? ונגיד היא הייתה אומרת לי את דעתה, בחיים אל תעשה את זה, אתה חייב להישאר איפה שאתה נמצא, כי זה מה שנכון לך.
זהו.
ואם אז הייתי פועל כמו שאני רוצה, זה לא יותר זלזול? כי למרות שהיא התנגדה, אני הלכתי ועשיתי כנגד רצונה? עוד יותר, נכון?
ואם אתה לא עושה, זה עוד יותר זלזול, כי זלזלת בעצמך.
ויותר מזה, מאז שיש לי ילדים, אני פתאום התחלתי לחשוב על איזה שיעור אני מעביר להם, גם בלי שהם פור, כאילו. אתה מבין? זאת ההתנהלות היומיומית שלי. משהו, עוד פעם, הכל קרה לי במקביל. שום דבר אני לא הלכתי ורכשתי כלים. הכל קרה לי. נהיה לי ילדים והתחלתי לקבל החלטות כאילו הם יושבים ומסתכלים עליי. לא יכול להסביר לך את זה. וברגע הזה אמרתי, בוא נעים הילד שלי בא אליי עכשיו ואומר לי, אבא, תקשיב, אני במקום טוב, נוח, מצליח לי, אבל אני מרגיש שהמיצוי שלי הוא במקום אחר. אני לא במקום שלי. אני חושב שאני יכול לעשות יותר במקום אחר. מה אתה אומר? איך אני אוכל להסתכל לו בעיניים ולהגיד לו, תקשיב טוב, איפה שאתה מרגיש לנכון ואתה רואה את ההגשמה העצמית שלך, קום עכשיו, לא משנה כמה מצליח ובאיזה מקום טוב אתה נמצא, כמו שאתה היית בו וסיפרת לי, קח את עצמך ולך למקום שאתה מאמין. כי המחיר שאתה אולי חושב עכשיו שאתה תשלם על, על קבלת ההחלטה הזאת, הוא פי כמה וכמה רמות פחות מהחשבונית שיכולה להוציא לך חרטה אם תישאר במקום הזה בעתיד.
אחד משמעית.
זה מטורף. עד כמה קום, לך תעשה משהו עם עצמך, הוא הרבה יותר טוב גם אם תיקשל מיליון אלף פעם. גם אם תחזור עם הזנב בין הרגליים לאותו המקום. כמה זה הרבה יותר טוב מהחרטה שתחווה בעתיד.
וואו.
ואני זכיתי לחוות את זה, וגם אתה זכית לחוות את זה, ולקבל החלטה פזיזה על סמך זה.
ההחלטה, אני אגיד לך רק שנייה משהו, סליחה. ההחלטה היא יכולה להיראות בזיזה, באמת.
כן, כלפי חוץ.
מהצד, כן.
אבל כשאתה מבין את זה ונופל לך הסימון.
בדיוק. אני חושב שאנשים עוברים איזשהו תהליך של התבשלות פנימית, תפשיל טוב ככה שנשאר על החמין ככה של שבת, כמו שצריך, הרבה זמן הוא מתבשל, אתה מבין? באיזשהו שלב, יש את הטינג הזה של התנור, טינג.
כשקורה הטינג, אתה לא יכול לחזור אחורה.
אי אפשר לחזור אחורה.
אין, אתה לא מרגיש שאתה במקום שלך.
בדיוק.
ואני מאחל לכל בן אדם להגיע לנקודה הזאת, ואני רוצה ככה, שאנחנו בסיפורים האישיים שלנו, מספרים לכולם על הדבר הזה.
כן.
נוער בסיכון, אחי.
אז בוא תספר על הפעילות. מה, איך מגיעים? מה עושים?
סוף סוף הגעתי לזה.
תן לנו את זה.
יצאתי החוצה. המשמעות של החיים שלי, הבנתי. אני משפיע. יש לי 100,000 עוקבים בטיקטוק. יש לי קו פתוח עם נערים בסיכון. אני נער בסיכון. זה אמנם אני אף פעם לא, זה לא חלק ממני, זה לא מוביל אותי לשום מקום, אבל אמרתי, בונה, עברתי את זה לא סתם, אני צריך לעשות עם זה משהו, זה חלק ממני. יש לזה משמעות, מטרה מסוימת. אמרתי, נוער בסיכון. חזרתי הביתה בתקופת הקורונה, ראיתי את אחי הקטן, בן 12, חוזר מהבית ספר, ככה בתקופה בין הגלים, זורק את התיק שלו, ומתיישב בפאקינג עמדת גיימינג משל עצמו, עם כיסא של לא יודע מה, כל מיני דברים טורפים, שלושה מסכים כמורים מולו, מקלדת זוהרת מטורפת עם כל מיני לידים, הוא באיזה חלל מטורף, מתחבר ומשחק עם החברים שלו באיזה משחק קבוצתי.
כן.
אמרתי, בונה, זה מטורף. אחי הקטן, עכשיו אנחנו משפחה, אתה יודע, אמנם יצאנו ממעגל הסיכון, אבל אחי מעמד ביניים.
כן.
אמרתי, אם אחי הקטן יש לו את המכשורים האלה, בונה, כאילו, אז ילדים ממוצעים ומעלה נמצאים במקומות האלה. מה קורה עם ילדים שאין להורים שלהם את הכלים לרכוש להם את הדברים האלה? אין. מה לעשות? אנשים מג'סי כהן שנמצאים עדיין באותו המקום שאני הייתי בו, אין להם יכולת, אין להם אפשרות לקנות מחשב דו-ליבתי לילד שלהם שיריץ את המשחקים שהחברים שלו בכיתה משחקים בהם אחרי הצהריים.
ואז הם שוב מרגישים מאחור.
איזה אסימון נפל לי.
והם שוב מרגישים לא קשורים.
ואתה לא מוצא שיח, ואתה נדחק מחוץ למעגל, ואתה מדרדר עוד יותר, וכל הסיכויים נגדך. ומה אבסורד? אנחנו מדינת הייטק. למה? אלוהים, למה חברות טכנולוגיה, למה? למה כל המשאבים שאתם משקיעים? עוד פעם, אני לא מעביר ביקורת על אף אחד, יכול להיות שלא ראו את זה באמת. ואני באתי והרמתי את זה ואמרתי, זה הנישה שלי. אני הולך להקשיב, אני הולך לחפר, לגשר על הפער הטכנולוגי שנוצר. טובי המהנדסים והמוחות בעולם יושבים כל שעה, ברגע שאנחנו מדברים, ומפתחים את האייפון בעוד איזה פיצ'ר.
נכון.
תקלוט כמה הטכנולוגיה רצה ומתקדמת בצורה מטורפת.
חכה לאינטרנט של נטוורק 3.0,
אחי, עם כל ה... אחי, אי אפשר לעקוב אחרי זה כבר.
מטה ו-VR.
אלוהים ישמור.
ואז אתה תראה את הפערים גדלים לרמה, שאתה תראה, זכור את המילים שלי, אני יודע מה אני אומר לך, אני תמיד רואה את הדברים האלה. אתה תראה פערים של מדינות עולם שלישי.
אוי ואבוי, איזה פערים.
זה מה שאתה תראה.
עכשיו תקלוט.
אלא אם כן המדינה.
אין בעיה, אנחנו משקיעים את כל זה כחברה, אני מסתכל עכשיו כחברה גלובלית. אנחנו משקיעים את כל המשאבים המטורפים האלה על פיתוח טכנולוגי. מי יצר לרגע לחשוב מה קורה עם הפערים שנוצרים? כי הם מטורפים בהתאם לקצב ההתקדמות.
נכון, נכון.
כי הנער שיושב ממוצע עכשיו עם שלושה מסכים, והוא שאין לו, איך תגשר על הפער הזה?
וואו.
אני רואה כל מיני ארגונים ענקיים שעושים כל מיני ימי כיף לנערים בסיכון, אוספים איזה קבוצה של נערים, עושים להם איזה שבוע, איזה מחנה, איזה זה. מי בא וחושב על כל שער 364 יום בשנה שהילד הזה יושב בין כל הקירות, בין ארבעת הקירות הסגורים שלו, והוא לבד וכל החברים שלו נמצאים איפשהו שהוא לא יכול להיות בו. תדמיין את עצמך ואותי, כשאנחנו קטנים, חוזרים הביתה, זורקים את התיקים, יורדים שחק עם חברים, אבל אתה לא יכול.
אני לא צריך לדמיין את זה, היה לי חבר בדיוק כזה.
אתה מבין?
עולה מרוסיה, שאני הייתי בבית שלי, שוב, לא היה חסר לי, אני אומר, היה לי מחשב, מה שרציתי, קנו, אתה יודע, לא הכל, אבל מה שיכלו לקנות, קנו, ואותו חבר, עולה חדש, אין לו כלום. תשמע, הבן אדם, הייתי אומר לו, בוא אליי, תשחק במחשב שלי.
הוא לא מחובר.
אתה מבין? הייתי אומר לו, תשחק לי במחשב, אני לא רוצה, קח תיגע באותה, הוא היה אותו משחק ממני. אני ראיתי כמה זה משפיע, אני יודע על מה אתה מדבר.
אתה מבין?
אני יודע על מה אתה מדבר.
וגם זה גורם לו להרגיש מסכן, וזה סביבתי, ו... אז... עכשיו אני רוצה להגיד לך על זה משהו.
כן.
אני רוצה להגיד לך על זה משהו. תחשוב שזה בדיוק אחד לאחד, כמו שאני ואתה בדור שלנו היינו חוזרים הביתה, זורקים את התיק ויוצאים טייל לשחק כדורגל עם כולם. תחשוב שאני ואתה זורקים את התיק, אבל אני לא יכול לרדת, כי משהו לא מאפשר לי.
כן, כן.
אין לי תקלי.
כן.
אני יושב בבית שכולם משחקים למטה. איזה דפקות פנימיות זה יוצר לך?
ברור.
שכולם נמצאים באיזה פלטפורמה, ואתה לא יכול.
נכון, נכון.
אין לך גישה אפילו.
אתה יודע מה, יש לך ראיית הנולד, ואני מת על זה. זה לא משהו שקיים אצל כל אחד. אתה לא רק בא משליחות, אתה גם רואה קדימה מאוד. עכשיו, בוא תגיד לי, אתה, הפעילות שלך והמקום שאתה... איך נקרא המקום רק?
סטארט-און.
סטארט-און,
ככה נקראת העמותה שלנו, ככה נקרא הפרויקט שלנו. זה התחיל כפרויקט, התפתח כעמותה. אני התחלתי סך הכל מפער שזיהיתי.
כן.
והיעדר אנשים אחרים שנכנסים לתוך הפער הזה.
כן.
תפסתי אותו בשתי ידיים, אמרתי, אני עושה את זה.
וואו.
זאת המשמעות שלי בחיים. המטרה שלי, המטרה של המיזם הזה, זה להקים חללים אינטראקטיביים מאובזרים בכל הציוד הטכנולוגי הזה, בתוך שכונות המצוקה, שיהיו נגישים לילדים האלה יום-יום מתחת לבית שלהם.
וואו.
אני קושר פה חברות טכנולוגיה, בחזון, בשאיפה, חברות טכנולוגיה לתהליך ארוך טווח עם הנערים האלה. אני לוקח גורמים מדיניים, מכניס גורמי רווחה בתוך המקום הזה, ואני מתיישב לנערים האלה בתוך הבית. לא יום כיף פה, לא סדנה שם. אני מקים מרכז מתחת לבית שלו, שידע, גם מחשבתית, שזה נגיש לו.
שזה שלו.
שזה שלו. רד, תשתמש, יש לך.
וואי, וואי, תקשיב, אתה מרגש אותי ברמות.
מפה לא זה התפתח למקום מטורף. היום אנחנו במקום אחר. פיתחתי את זה למנגנון משוגע. החלל הזה הולך להכיל 3 סוגי פעילויות, חללים חברתיים שבהם יהיה לנערים האלה מקום להתבטא, לעשות חברות, לדבר עם שאר הנערים, מקום מפגש. המקום הזה ייתן להם כלים חווייתיים, כמו שאמרתי לך שכל כך חסרים להם שאין להם. והמקום הזה ייתן להם כלים הדרכתיים. המקום הזה יאפשר לחברות הייטק וסטארט-אפ לתרום לא רק כסף, לא רק יום כיף, אלא הדרכה בנושא תכנות. כי הילדים האלה, כמו שאמרנו בתחילת השיחה, הם יהלומים לא מלוטשים. תחשוב איזה כישרונות, לגמרי, טכנולוגיים.
לגמרי.
יצירתיים קיימים שם. שאף אחד בכלל לא, בא, לא, לא חשב לעצמו, מה, אני אעשה עכשיו קורס דאטאבייס לילד, לנער בסיכון. כן. כי הוא, אתה לא יודע מה יקרה מהקורס שהוא יעשה.
אני אומר דווקא עוד יותר. דווקא אלה... שאין להם מה להפסיד, אין להם, אתה יודע, את כל האופציות. הם הכי ממוקדים, הכי מחויבים, הכי חזקים.
כמה הוא יעריך את הקורס הזה.
חד משמעית.
כמה כלים, תראה את התמורה המטורפת. אם זה תוכנית משל עצמה, תמורות הפרויקט הזה.
כן.
אתה נותן לו כלים מקצועי, אתה נותן לו סיבה לחיות, אתה נותן לו סיבה לא להיות ברחוב, אתה נותן לו כלי חווייתי להשתלב בחבר'ה. אתה נותן לו כלי מקצועי להמשך החיים שהוא יכול בעזרתו לבסס את המשפחה שלו.
אתה יודע מה, אני חייב רק שנייה להגיד פה משהו, משהו פרטי. קווין הארט, שאני לא יודע אם אתה יודע, אבל הוא בא מבית, לא עשיר, אני מאוד, הוא בא, גדל בשכונות מצוקה. קווין הארט, הקומיקאי הענק, תקשיב, הוא הקומיקאי הכי מצליח בעולם אגב, שבר סים שאף אחד לא שבר. הוא אמר שחברות כמו סטארבקס לדוגמה, בארצות הברית וכל מיני כאלה, מה הם עושים? הם מקימים את המקומות, של הסטארבק, זה מקדונלדס וכל אלה, בשכונות מצוקות. למה? כי איך עשירים נהיים יותר עשירים והעניים נהיים יותר עניים? העני, אתה נותן לו תחושה של עשיר בזמן שהוא משלם כסף. הבנת? את ההבדל?
כן, כן.
עכשיו, מה יצא? בא העני, ממורמר אחרי יום עבודה, גם ככה החיים שלו לא בטוב, ככה הכל גרוע. רואה סטארבקס, הוא אומר, וואלה, בא לי להתפנק על כוס קפה, להרגיש קצת טוב עם עצמי, שותה את הכוס קפה, הלכו לו $5.
עצם עכשיו, העובדה שזה שם ונגיש לו?
בדיוק.
זה כבר עכשיו, מעודד מחירות.
עכשיו אתה עושה את ההפך.
אז זה ממקום אחר, בדיוק.
אתה עושה בדיוק את ההפך. בדיוק. אתה אומר, אל תוציאו את הכסף על שטויות, ואל תוציאו את הכסף על דברים שיגרמו לכם רק להרגיש טוב, אבל לא משנים לכם.
בואו נעשה תהליך.
לא משנים לכם את החיים. בדיוק. אתה אומר, אנחנו פה, בשביל להרים אתכם, בשביל לחזק אתכם, שתת לכם את הכלים, את האמצעים, ובואו תנו בראש, כי אתם חיות, ואתם יודעים איך להצליח, זה... אם רק ייתנו לכם את הקרקע.
אתה יודע למה המיזם שלי מצליח?
למה?
כי אני לא חושב כמו יזם חברתי. אני נער בסיכון.
מה יותר חזק מנער בסיכון?
אני הילד הזה. אז כל המחסומים והקשיים שיש ליזמים חברתיים, ובכלל אנשים מבוגרים בעולם הזה בראש, שקשה, קשה, קשה, שמונעים מהם לפעול, אין לי. כי אני אומר, רבק, חבר'ה, זה כולה לקחת ציוד קיים שאתם לא צריכים, לשים אותו במקום קיים, לסדר אותו טיפה אסתטית, ולפתוח את השאר, להגיד לילד, בוא, מה הבעיה? וברור שיש פרוצדורה ותוכנית עסקית, ובוא תקדם את המיזם, ומה יצא להוא ולהוא, אבל חבר'ה, המיזם הזה אין לו סיכוי להיכשל.
נכון.
למה? כי בסוף זה פשוט. לקחת ציוד קיים, לשים במקום קיים, לעשות אותו אסתטית יפה לנערים האלה, ואני כבר יעשה מזה מטעמים. אני כבר אגרום לילדים שהם לא נערים בסיכון לרצות להיות שם. אז... אני אגרום לנערים בסיכון לשאת את הטייטל הזה בגאווה, אני אגרום לאומנים לעלות לרגל למקדש הזה ולרצות להיות שם לתת את האימפקט שלהם.
מדהים.
זה מקום, זה שינוי חברתי, זה שינוי תפיסתי, אתה מבין? עד היום הסתכלו על טכנולוגיה כמותרות.
לא, לא, לא.
אתה מבין? הם לא מבינים שטכנולוגיה זה אינטגרלי, זה קיומי בשביל הילדים האלה.
נכון, נכון.
וזה השינוי.
וואו.
תקשיב, היום אני במקום מטורף. המיזם הזה שם אותי בתוך איזשהו נער שזורם, ואני זורם איתו בצורה מטורפת שאני לא יכול לעצור את זה. לפני שבועיים הצגתי את המיזם הזה בבית נשיא המדינה.
וואו.
עכשיו, תשמע, אני יכול להתעלף מהשוק ומכל מה שקורה, אבל לקחתי צעד אחורה, וברוך השם, השותף הראשון שלי במיזם הזה זה אלוהים. אוקיי, הוא הצטרף על ההתחלה, וכנראה משהו מוביל את זה.
ענק.
ואחי, קורה משהו מטורף. נבנתה קבוצה של 12 אנשי מקצוע מטורפים, כל אחד בתחומו, בין אם זה פיננסי, טכנולוגי, מנהלת פרויקט של לפתע סטארט-אפים, קבוצה איכותית. שנבנתה סביבי וסביב הפרויקט הזה, שאני פשוט לוקח צעד אחורה, וכל החסרונות שלי והמינוסים שלי, שאני לא יודע לעשות לו תוכניות עסקיות, לא שיווקיות, לא... אין לי מושג בדברים האלה, לא מהעולמות האלה. יש אנשים מטורפים שיושבים, עושים את זה בהתנדבות, כי הם מאמינים שוואלק פאקין יש פה משהו. הצגנו את המיזם הזה בבית הנשיא לפני שבועיים. מי היה מאמין שהילד שהחליף שקיות השפעה עם אמא שלו בלילות, במשרדי הייטק, יישב ויציג מיזם חברתי מול הנשיא. רק אם אני אעצור ויתעכב על זה, אני יכול לקבל איזה פיק ברכיים ולהגיד לא. אז לא. אני לא הולך להיות מוקסם, איזה יופי, אני באתי מלמטה והצלחתי. אני הולך לתת, להתעלם מהכפיים בדרך ולתת מעבר למה שאי פעם מישהו דמיין שהוא יכול לתת. כי אני בנקודת פתיחה הרבה יותר טובה מכל השאר.
וואו.
למה שאני לא אשיג ויקשים דברים שהם הרבה יותר גדולים מכל השאר? ולמה שאני לא אהיה הדוגמה החיה למה נער בסיכון מסוגל להיות? למה? אני דוגמה חיה, אני לא יישב מול מצלמה וכל היום מדבר על זה. אבל אני אסתובב אצלו בשכונה, בלמבורגיני. ואני אבוא לחלל האינטראקטיבי והוא יגיד לי שלום, והוא לא יירק לכיוון של העבריין שיעשה פה זאת, כי זה זוטות, כי זה שיט בשבילו. כי מה שאיגור עושה, זה וואו,
חזק.
זה וואו. כי אין מה לעשות. ילדים זה ילדים. כמה שלא תסביר לו בצורה עדינה שזה כולה מעבדות וזה פייק וזה לא באמת מצביע על משהו, מה שאנחנו מבינים כמבוגרים, הוא לא יבין בחיים כי הוא רואה אוטו מטורף מדליק והוא רואה טרנטה.
נכון.
הוא רואה מישהו שלבוש ככה ולא חסר קריזמה, והוא רואה מישהו קריזמטי שעושה שופוני.
אתה יודע מה זה פאטה מורגנה שאתה הולך במדבר? אתה יודע מה זה?
בדיוק, כן.
כשאתה מסתכל מרחוק, אתה חושב שאתה רואה מים. Mm-hmm. אתה חושב שאתה רואה נער עם עצים, קוקוסים, הכל. אתה הולך, הולך, אתה מת מצמא, אתה עוד שנייה.
בדיוק.
אתה הולך, הולך, הולך. אתה מגיע, וזה נעלם.
וזה כלום.
אין
שם
מים.
כלום.
דמיינת את זה.
דמיינת.
ככה זה בדיוק. הלמבורגיני
והחרדוטיני. אחד לאחד.
סבבה, לא עושה עליי רושם, אל תדאג.
אז נכון שברגע שאתה, אני מאמין, עוד פעם, אני לא במקום הזה ולא מתיימר להיות, ברגע שהאדם...
כן, אבל אתה בעצם אומר, אני אגנוב את תשומת לב, ואני אראה איך באמת, מה זה הצלחה באמת, ואיך מגיעים...
אני אשחק בשביל לנצח.
כן.
אתה מבין?
כן.
אני לא אשחק בשביל... שלי יהיה טוב בחיים וסבבה לי. לא, אני בשליחות לגמרי שהולכת להימשך כל החיים, והולך להיות לא פשוט, כן?
עכשיו, אני חייב
לשאול לך... זה שבירת מוסכמויות חברתיות.
מצוין.
בכל צעד שאני עושה.
לשבור מוסכמויות זה בדיוק הסיבה שאנחנו פה. לנפץ את תקרת הזכוכית זה כל העניין. עכשיו אני שואל אותך שאלה. אנשים שרוצים עכשיו לבוא ולעזור, לתת כנפיים ואור וגידים וכוח מאחורי המיזם הזה, איך הם עוזרים? איך הם פונים? מה הם עושים?
כל מי שפונה אליי, בין אם זה אחד כמוני שהחליף פחים עם אמא שלו וכרגע נמצא במקום הזה, ובין אם זה מנכ"לים של חברות סטארט-אפ וטכנולוגיה מטורפות בעולם הזה, כל מי שפונה אליי, אני לוקח ממנו את העזרה שהוא מוכן ושהוא מציע לעזור לי. אין כזה דבר שמישהו לא יכול לעזור לי.
אוקיי, מעולה.
זה פרויקט מטורף.
כסף, מזומן, יש?
כרגע אפשר? אנחנו בפתיחת עמותה.
האם אפשר?
כרגע אנחנו בפתיחת עמותה, ברגע שזה יהיה מוסדר, אז אנחנו מתחילים לגייס משאבים. כסף אז... הוא לא הדבר העיקרי. אנחנו כרגע אוספים אני, תמיכה
אני
ציבורית.
רק, אני רק אגיד כזה דבר. אני מאמין, אגב, שברגע שאנשים יתחילו להציע לך כסף, זה ירוץ הרבה יותר מהר. טיק טק, אתה סוגר את כל הבירוקרטיה.
בדיוק. כמו שאמרתי, יש אנשי מקצוע שעובדים איתי, שאנחנו עושים את זה בשלבים. אנחנו בונים בסיס ויסודות. זה לא מחר אני אבנה חלל אינטראקטיבי, איזה יופי. אני רוצה תהליכים.
נכון.
בגלל זה אנחנו עובדים על זה חזק. תחפשו, תרשמו חלל אינטראקטיבי לנוער בסיכון, בחיפוש בגוגל. תרשמו איגור ופרצקי ברשתות. אני בכל מקום, ובכל מקום אני מקדם את זה, בשיא הכוח שלי. ואני אשמח שתצטרפו אליי. אז
אפשר לעזור לך, אתה אומר בכסף, אפשר לתרום.
כסף.
אתה אומר, אפשר גם להביא ציוד, נכון?
כלים שיש לכם, בדיוק.
כלים, מסכים, עכבר, מחשב. אתה יודע, יש אנשים שיש להם...
וגם אם לא יודעים במה יכולים לעזור, דבר איתי. אני נמצא ביחד, מה הבעיה? הכל טוב.
סגור.
תמלא טופס שאתה מוכן לעזור.
כן, לבוא להתנדב.
תהיה איתי.
לעזור.
כל עזרה היא מבורכת. מבורכת בשלב הזה.
יופי. לדבר על זה, גם להפיץ את זה, חברים, זה מאוד חשוב. אם אתם לא יכולים לעזור, אז תפיצו, זה גם עזרה. יכול להיות שזה ייפול על אוזניים שכן יכולות לעזור.
אני בטוח שזה ייפול.
אתה מבין?
וזה מטורף, הבמה שנתת לי, עוד פעם, זה לא מובן מאליו בשבילי. אני חושב שמה שאתה עושה זה מטורף, ולא מובן מאליו בכלל, שכאילו באת אליי ואמרת לי, איגור, בוא, אני רוצה שתבוא לעשות איתי פודקאסט, יש לי במה, אני רוצה שתנצל אותה, בוא, תשב, תדבר. אין אנשים כאלה. אין, 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 אין מניעים כאלה אצל אנשים. זה מאוד נדיר שבן אדם בא, מוקסם מרעיון, שובר את כל החומות הפנימיות שלו ואומר, אני רוצה לתת לו. פונה לבן אדם ואומר לו, אני רוצה לתת לך משהו.
לגמרי.
ועוד מוותר על התרומה והתמורה הכלכלית שיש לך מתוך כל המקום הזה שבנית אותו. זה לא מובן מאליו בכלל.
אז תשמע, בוא אני אגיד
לך
מה אני מאמין.
וכל הכבוד לך.
תודה רבה, אח שלי, תודה. אני אגיד לך מה אני מאמין. איך שאתה מסתכל על הדברים, מי שמסתכל על זה באמת ככה יכול אולי לא להבין איך אני, אתה יודע. אבל אתה באת פה עם ראייה אחרת. אתה באת, אתה מסתכל על הדברים מאוד מלמעלה. אתה מסתכל על דבר שנקרא מורשת. כל הגדולים ביותר בעולם, האנשים הכי חזקים שיש, טוני רובינס, גרנד קרדון, כל המטורפים האלה שמולטי מיליארדרים עומדים על במות, כולם מדברים בסוף על הדבר הזה שנקרא מה אני משאיר אחריי, מורשת. אתה, כשאתה עמדת על הבניין ואתה ראית את האורות מלמעלה מעל תל אביב, אתה, הייתה לך הערה עם א', ואתה נפל לך איזושהי, משהו שאתה יודע, זה, אתה צריך להיות במעלה רוחנית כלשהי כדי שזה יקרה לך. ואתה נפל עליך איזושהי,
ממש.
אתה יודע, איזושהי ממש הערה. אתה מבין? עכשיו, אתה קלטת משהו. יש פה משהו שהוא הרבה יותר גדול מכסף, הרבה יותר גדול מאגו, הרבה יותר גדול מהמרוץ החיים, הרבה יותר גדול מכל השיט.
ואתה יודע מתי דברים התחילו לקרות? סליחה שקטעתי אותך. כשלקחתי את הצעד הקשה הראשון.
כן. מדהים.
בלי לתכנן שום דבר קדימה, הרי מובן מאליו ששוטר ואיש ביטחון לא מחר ילך ויקים חלל אינטראקטיבי לנוער בסיכון.
האמת שזה לא מובן בכלל.
אבל מתי זה התחיל להתגשם? מתי יקום שלח אליי את כל הטוב הזה ואנשים והבית הנשיא ואני במקומות טורפים? מתי? כשלקחתי את הצעד הראשון.
כשהיית בנתינה.
בדיוק. בדיוק.
מדהים.
הבנתי מה המשמעות, הבנתי מה אני צריך לעשות, הבנתי שאני לא במקום הנכון בשבילי. ניתקתי סנטימנטים, וקיבלתי החלטה. הלכתי, עזבתי, אמרתי, חבר'ה, תודה רבה, ביי.
מטורף.
וואו. בשום גיל, זה לא בושה, וזה... ברגע שהבנתם, תקבלו את ההחלטה. כן. אל תהיו במקום הזה של ההתחבטות, ולשתף אנשים אחרים, ולקבל עוד עצות, ולשמוע עוד מישהו.
לגמרי.
אם הבנתם,
והנה, כמו שאתה רואה,
תפעלו.
כשאתה הולך על האמת שלך ואתה חזק איתה, אנשים מתגייסים לעזור לך.
כולם.
אני אגיד לך את האמת, אתה נתת לי פה קרדיט, אבל אני נותן גם לך קרדיט. כי למה? כי מה קרה פה בעצם? אתה בא, אתה אומר, שחר, תודה שבאת ועזרת, אבל תשמע, בלי המסרים שלך, בלי זה שהיית מדבר ברשת, בלי הרעיונות שהצאת בטלוויזיה, אני לא הייתי יודע עליך. אני לא הייתה לי את ההזדמנות לשמוע אותך ולהתרגש ולהגיד, אני רוצה אותו אצלי. אתה מבין? אז אני אומר לך תודה דווקא על זה שבאת.
באמת שאני...
ריגשת אותי היום ברמות, רק שתדע, היו כמה נקודות שעצרתי את עצמי ככה, אמרתי, אל תפקיע, לא לפקוט, כזה.
אני מבסוט על עצמי שאני החזקתי את זה.
כן, זה היה מאוד קשוח, ואתה עושה דבר מבורך, ואני חושב שכולם צריכים להתגייס למיזם הזה. כולם, כולם. אל תחשבו שלא, לא, מישהו אחר, לא, לא, לא. אתה, את, כן, אתם, להצטרף למיזם הזה. להצטרף למיזם הזה, קחו על עצמכם התחייבות בחיים, אתם תראו איך זה מרים אתכם, תראו איזה יופי זה עושה לכם. ואני מאוד מאוד בעד, ואם אני יכול עוד לתת ועוד לתרום, אני אתרום ואני אתן עוד, רק דבר איתה, רק תגיד לי מה אתה צריך ואני עושה.
אני בטוח שרק התחלנו את הדרך המשותפת שלנו.
אז חבר'ה, זה נקרא לעבוד מתוך שליחות. אתם עכשיו רואים מה זה בן אדם שעובד מתוך שליחות, זה מה שאני מנסה ללמד את התלמידים שלי בקורסי העסקים. אני אומר להם, תקשיבו, תעבדו מתוך שליחות, תהיו אנשים של אור, אנשים של נתינה. עכשיו אתם מבינים אולי מה זה אומר, אחרי ששמעתם את מה שקרה פה בפודקאסט הזה. אז אם אתם באמת רוצים להיות אנשים כאלה, פשוט תתחילו ותהיו אנשים כאלה.
לפעמים אנשים עושים דברים חיוביים, והם לא מבינים את זה בכלל מרוב המחשבה על כסף כל היום.
נכון.
אתה מבין?
נכון.
תעצור, תסתכל על מה שאתה עושה. תבין מה התרומה שלך הטובה לעולם, החיובית, ומהמקום הזה תבנה את הפעילות שלך. עזוב את הכסף שנייה. ברור שכל אחד רוצה כסף. אני לא אבוא ויחרטט ויגיד, שמה, בא לי להיות אני, ואני רואה את עצמי, תורם את הגוף למדע, ולא... ברור שאני רוצה להתעצם ולגדול. אבל חכה שנייה, זה לא הכל הרי. זה אף פעם לא...
הבסיס צריך להיות משם.
בדיוק. צריך להיות עוד דבר מה נוסף. צריך להיות תרומה טובה לקהילה. גם זה שממציא את האייפון ומפתח טכנולוגית, בסוף עושה דברים טובים לקהילה.
אמת, אמת. גם אינטל, אגב.
תאמין בזה, תמצא את זה. ותפעל כשזה מנחה אותך. ולא המקל והגזר של הכסף שהחברה בנתה לנו עם הזמן.
וואו, תשמע, אני באמת יכול להמשיך איתך שעות אלוף, כן. אבל היה לי כל כך מעניין.
היה לי מדהים, אחי.
ובאמת תודה שבאת, אחי. והמסר שלי, אנשים, זה שתהיו אנשים של נתינה. לכו ותעשו את זה, תחפשו איגור, איך
איגור ופרצקי.
ופרצקי?
חללים אינטראקטיביים לנוער בסיכון. תרשמו את המספר שלי, 050-5677-27, אני עדיין לא ברמות של בנימין נתניהו שמפרסם מספר, ולא מסוגל לענות לשצף.
או הנזק.
אני עונה, או הנזק. היבט הוא עתיק ממנה, כן?
יכול, כן. אז יאללה חברים, קודם כל תודה רבה שהקשבתם, תודה רבה שקחתם חלק בפעילות הזאת, והייתם פה איתנו עד הסוף. אני כל כך כל כך מתרגש ממה שהולך להיות פה מעכשיו. אז חברים, לכו, נפצו את תקרת הזכוכית שלכם, ויאללה, אני מת לראות את זה אף באוויר. תודה רבה, אח שלי.
תודה לך.
תודה שבאת.
באמת.